泪随着所下属为哦我走发的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי יום שישי ז' בשבט ערב שבת קודש פרשת בשלח שבת שירה תשפ"ד דלת מסכת בבא קמא דפים פי ה' ופי ו' והשתבח שמו הגדול לעד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו בתדרים והם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים, לעילוי נשמתם של הצדיקים, שהיום הוא יום היורצייט שלהם, היום ט"ז בשבט ובשבת קודש טוב בשבט, רבי יונה בן רבי חנן נבון בעל נכפה בכסף, רבי משה בן רבי שמואל גינז אבי רבי עקיבא איגר, רבי יששכר בר בן רבי שמשון חסיד בלוך בעל בינת יששכר, רבי אשר צבי בן רבי דוד מאוסטרה בעל מעיין החוכמה, רבי שלום מרדכי בן רבי משה הכהן שבדרון המערשה מברז'ן, רבי אברהם שלמה בן רבי משה מרדכי בידרמן האדמור מיללוב, ובשבת קודש יום היורצייט של רבי יחזקאל בן רבי צבי עיר שטאוב האדמור מקוזמיר ובעל נחמד מזהב, רבינו רבי חיים בן רבי יעקב פלאג'י שחיבר כ-80 חיבורים, רבי דוד בן רבי יעקב העקנין רעבד טבריה ובעל וידבר דוד, ורבי אליעזר שלמה בן רבי מנחם זאב שיק בעל אשר בנחל יבניאל. לעילוי נשמותיהם אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, ולעילוי נשמות חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם ינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם לישועת הכלל וישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיץ שוכני עפר וירננו ועזים על שחוק פינו ולשוננו רינה. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים את תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט על נפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כתב המגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים סחור דבר לעבדך לשיר חלטני, 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 סחור דבר לעבדך לשיר חלטני. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפלי לעשות, ישלח מזור ותרופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה, ושבתי מלזוק ורפואה קרובה לבוא, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. תהילים פרק קוף ח' ליום שישי, שיר מזמור לדוד, נכון ליבי אלוהים השירה והזמרה אף כבודי, וראה נבל וכינור העיר השחר, אותך בעמים אדוינוי והזמרך בלאומים, כי גדול מעל שמיים חסדך ועד שחקים עמיתך רומה, על שמיים אלוהים ועל כל הארץ כבודך, למען יחלצון ידידיך הושיע ימינך וענני. אלוהים דיבר בקודשו, אלוזה החלקה שכם ועמק סוכות המדד. לי גלעד, לי מנשה ואפרים, מעוז ראשי, יהודה מחוקקי. מואב, סיר החצי על אדום השליך נעלי, עלי פלשת את רוע. מי הובילי מאיר מבצר, מנחני עד אדום. הלא אלוהים זה נחתנו ולא תיצא אלוהים בציבותינו. אבא לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו. תהילים פרק ומ"ז לשבת קודש. הללויה כי טוב זמרה אלוהינו כי נעים נבע תהילה. בונה ירושלים אדוינוי נדחי ישראל יכנס הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותה. מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא. גדול אדוינינו ורב כוח לתמונתו, אין מספר מעודד ענבים אדוינוי משפיל רשעים עדי הארץ. אינו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור המחסה שמיים בעבים. המכין לארץ מטר, המצמיח הררים וחציר. נותן לי בהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו, לא בגבורת הסוס לחפץ. לא בשוקי האיש ירצה רוצה על דוינוי את יראה, ואת המייחלים לחסדו שבחי ירושלים את על דוינוי. הלילי אלוהיך ציון, כי חיזק בריחי שעריך. בירך בנייך בקרבך, שם גבולך שלום חלף חיתים יסביאך. השולח אמרתו ארץ עד מהרה, ירוץ דברו הנותן שלק הצמר. כפור כאפר יפזר. משליך כרחו כפיתים, לפני קרתו מיעמוד, ישלח דברו וימסם, ישב רוחו, יזלו מים. מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. הללויה. חיינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לרווחה ומפעלה לאורה, משיעבוד לגאולה. אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. שבת שירה, פרשת בשלח. נקרא בשבת הבאה עלינו לטובה, וכרגלינו הטוב בסייעת הדשמיה גדולה בערבי שבתות, וימים טובים אנחנו פותחים עם וורט, עם דברים לפרשת השבוע. ויר ישראל את מצרים מת על שפת הים, ויר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ולכאורה יש לתמוע מדוע רק אתה ראו ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, הרי ניסים גדולים נעשו לגם לפני קריאת ים סוף. וביותר מלשון הפסוקים משמע שבגלל שראו את מצרים מת על שפת הים, ראו את היד הגדולה, ואין מובן כיצד הדברים משתייכים. אלא שמסופר בגמרא במסכת ברכות בדף נ"ד על המורה שנעשה לו נס גדול, ולאחר זמן נעשה לו נס נוסף, ובכל פעם שהיה עובר ליד אותו מקום, ליד מקום אחד הניסים, היה מזכיר לשבח גם את הנס השני, ונראה שכך הוא מנהג העולם בטבע האדם, שכאשר הוא נזכר בנס מופלא שנעשה לו, מיד הוא נזכר בדבר דומה שנעשה לו. הוא אשר הראה לעם ישראל בעומדם על שפת הים, שכאשר ראו את מצרים מת על שפת הים, מיד נזכרו בדבר אחר שהראה על שפת הים, והוא הצלת משה רבינו על ידי בת פרו. ולכן ביר ישראל את היד הגדולה, ידה של בת פרו שנתארכה ונהייתה יד גדולה. וכך הצילה את משה ים. כך אומר רבינו יוסף חיים מבגדד. ביר ישראל את מצרים מת על שפת הים, בהמשך נאמר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל. אומר הגאון רבי יונתן אייבשיץ, נראה לבאר בטוב טעם את הקשר שבין ראיית ישראל את מצרים מיתים ואמונתם בהשם, לכך שיכלו לומר שירה. במדרש נחלקו חכמינו, במה זכו ישראל שיבקע להם הים. אחד אמר בעבור אברהם אבינו שנאמר בו, ויבקע עצי עולה, ואחד אמר בזכות אמונתם של ישראל. הנפקא מינה, אם נבקע הים בזכות אברהם, בני ישראל לא יכלו לראות במפלת מצרים, כמו שמצינו אצל לוט שניצל בזכות אברהם, ואסור היה לו לראות במהפכת העיר. אבל אם הים נבקע בזכות אמונתם, מותר היה להם לראות במפלת מצרים. נפקא מינה נוספת, במסכת סנהדרין בדף צדיד מבואר שראוי היה חזקיה לומר שירה, אלא משום שנענה בזכות דוד לא אמר שירה, ומכאן נלמד שאם בני ישראל נושעו בזכות אברהם אינם יכולים לומר שירה, אבל אם בזכות אמונתם ניצלו יכולים לומר שירה. תה התבהרו הפסוקים כמין חומר. ביר ישראל את מצרים מת, ואם בני ישראל ראו במפלת מצרים הוכח שניצלו בזכות אבא יאמינו בהשם ובמשה עבדו, כלומר בזכות אמונתם ולא בזכות אברהם. ולכך אז ישיר משה ובני ישראל, שכיוון שניצלו בזכות עצמם, יכולים הם לומר שירה. אלה הדברים לפרשת השבוע, פרשת בשלח, שבת שירה, תפשין דף. הנה הגענו בסייעת הדשמי הנקית אל הפרק הפותח בסייעת הדשמי הגדולה, את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף דף, במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע אי אפשר לומר שבכל מקום עין תחת עין זה ממש, וכשהיה החובל סומה, אי אפשר להוציא לו עין, ישלם המון. והתשובה, משום שנאמר משפט אחד. שאלה שנייה, מדוע כתבה התורה יד ביד, רגל ברגל, ולא יד תחת יד ורגל תחת רגל, והתשובה יד ביד ללמד שהוא דבר הניתן מיד ליד עין וממון, ואגב כך נכתב גם רגל ברגל. שאלה שלישית, למסקנה מה כוונת רבי אליעזר שעין בעין הוא ממש, והתשובה מבאר רבשי שכוונתו שאין שמים בנזק אלא במזיק. שאלה רביעית, אילו נזקים גובים בבבל ואילו לא, ומדוע? והתשובה, בנזקי שור גובים, כיוון שעושים בזה שליחותם של דייני ארץ ישראל. בנזקי אדם משור אין גובים לפי שהם כנס, ובאדם מאדם אין גובים לפי שאינם שכיחים. שאלה חמישית, האם גובים בושת בבבל ומדוע? והתשובה, רב פאפה גבה אבל אין הלכה כך, ומשום שאין גובים אלא בדבר שגם יש בו חיסרון כיס. שאלה אחרונה על דף הייתה, מה לומד רבי מחבורה? והתשובה לרשי לחייבו בתשלום נוסף על מכה שיש בה גם חבורה, ולתוספות שמשלם בצער שיש בו רושם יותר מבצער שאין בו רושם. אלה המוראי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, הודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף דף במסכת בבא קמא. וכעת מוראי ורבותיי וכעת החי וראי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע ט"ז בשבט ערב שבת קודש פרשת בשלח שבת שירה תשפ"ד דלת, קר בתורף העניין תלמוד תורתנו בדפינו היומיים דפים פ"ה ופ"ו במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול. עד את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף דף עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים צער קבעו בשיפוד או במסמר. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, צער קבעו בשיפוד או במסמר, ואפילו על ציפורנו, מקום שאינו עושה חבורה, עומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך. שאם היו אומרים לו שיסבול צער זה ובעבור זה ישלמו לו ממון, בעד כמה ממון היה מוכן לסבול את הצער הזה, וסכום זה ישלם החובל לנחבל. כך שמים את דמי הצער. דנה הגמרא בדין זה שחייבים לשלם על הצער אף באופן שלא נעשה באדם חבורה ונזק. מבררת הגמרא מה שמבואר במשנתנו, שצער שלא במקום נזק משתלם, שמשלמים על הצער גם במקום שלא נעשה נזק. מן תנה כדעת איזה תנה נשנתה המשנה, ומדובר באופן שלא עשה כלל רושם בניזק, כמו הדוגמה שכתבה המשנה שקבעו על ציפורנו, עשה קביעה על הציפורן שזה מקום שאינו עושה בו חבורה. אז לכך שואלת הגמרא, מי הוא התנה שמחייב לשלם גם בצער כזה? כי אם קבעו על בשרו שעשתה בו הקביעה רושם הניכר, אף שלא יזיקו ממש ולא יפחית משוויו, לכולי עלמא חייב לשלם על הצער הזה. ועד הרבה, זהו עיקר דין הצער. מבארת הגמרא מה רבה משנתנו כדעת בן עזאי, דתניה, שנינו בברייתא, נאמר בפרשת החובל בחברו בספר שמות פרק חפה לפסוק חפה, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. רבי אומר קביעה נאמרה תחילה, בן עזאי אומר חבורה נאמרה תחילה. ומבאר רבה במאי כמפליגי במנך לקור רבי ובן עזאי, רבי סבר שקביעה אמורה בתחילת הפסוק דלית בחבורה משמע. משמעותה שעשה בו קביעה בלבד, כלומר שציירו בלבד ולא גרם לו בכך כל נזק, ומשמע שאף באופן זה חייב לשלם על הצער. לכך כתב רחמנה, כתבה התורה לאחר מכן, חבורה תחת חבורה. לגלויי עלה דקביעה, לגלות על מה שנאמר בתחילה קביעה תחת קביעה, דאית בחבורה אין, אילו לא. שדווקא אם הקביעה גרמה לחבורה, חייב לשלם על הצער מלבד הנזק שמחמת החבורה, שכיוון שמשלם לו על ריפוי החבורה, חייב לשלם גם על הצער. שהרי אף אם עשה בו חבורה, ייתכן שלא יהיה בזה נזק. ומניין נלמד מכאן שאינו חייב אלא במקום נזק, לכן מבאר רשי, שמכל מקום, כיוון שצריך לשלם על רפואת החבורה, חייבה התורה לשלם אף על הצער. אבל שלא במקום חבורה שאינו אל הצער בלבד, יש לומר שבו לא חייבה התורה על הצער. בהסברה בזה, שלא חייבה התורה אלא על צער חזק עד כדי כך שצריך לרפותו, אבל במקום שלא היה אל הצער בלבד, שאינו חזק פטור מלשלם עליו. אבל אם לא הייתה בקביעה הזו חבורה, כגון שקבעו על ציפורנו, אינו חייב לשלם על הצער. שאם לא כן, מדוע כתבה התורה חבורה תחת חבורה כלל? הלא כבר נאמר שאף על הקביעה לבד ללא החבורה חייב, וכל שכן אם עשה בו קביעה, ובהכרח בא ללמד על הקביעה שאינה אלא בחבורה. ובן עזאי סבר שקביעה אמורה בתחילת הפסוק דאית בחבורה משמע, משמעותה שיש עם החבורה, ומשמע שדווקא באופן זה שעשה אף חבורה חייב לשלם על הצער, אבל באופן שקבעו בשפוד, שלא עשה בו אל הצער בלבד, אינו חייב. לכך כתב רחמנה, כתבה התורה חבורה לאחריה, לגלוי העלה, דקביעה דלית בחבורה, לגלות על הקביעה האמורה בתחילה, שאין בחבורה, ואף על פי כן חייב לשלם על הצער. ולביור הזה התפרשו דברי הברייתא כך, שנחלקו בקביעה האמורה בתחילה, האם קביעה בלבד נאמרה ללא חבורה, או קביעה שיש בה חבורה נאמרה. לרבי קביעה בלבד נאמרה, ובאה החבורה האמורה לאחריה לגלות שאינו חייב, אלא כשנעשה הצער עם חבורה. ובן עזאי סובר שקביעה עם חבורה נאמרה תחילה, ובאה החבורה אמורה לאחריה לגלות שחייב אף על הקביעה לבדה. אבל רב פאפה לא מקבל את הביור הזה בברייתא, מתקיף לרב פאפה, הקשה רב פאפה על ביור רבא, עד הרבה. איפכא מסתברא, מהסברה נראה לבאר את מחלוקתם להפך. שהרי מסתבר שהדין במשנה נשנה כשיטת רבי ולא כשיטת בן עזאי, שכן רבי הוא שסידר את המשנה, ומסתבר ששנה את המשנה כשיטתו, ועוד, שיותר נראה לפרש שמה שאמרו קביעה נאמרה תחילה או חבורה נאמרה תחילה, היינו להשמיע את הדין אם חייבים על הקביעה לחוד או דווקא אם עשה בו חבורה, ולא שכוונתם לומר איך הייתה מתפרשת הקביעה לולי שהיה נאמר חבורה. אז אם כן אומר רב פאפה, עדי רבה איפכה מסתברה, מה הסברה נראה לבאר את מחלוקתם להפך. רבי אומר קביעה נאמרה תחילה סבר, שקביעה אמורה בתחילת הפסוק דעית בחבורה משמע. משמעותה שיש עם החבורה, ולכך כתב רחמנה, כתבה התורה חבורה, לגלוי יעלה, דקביעה דלית בחבורה, לגלות על הקביעה האמורה בתחילה, שחייב עליה אף שאין עם החבורה, ואילו בן עזאי אומר, חבורה נאמרה תחילה, משום שסבר שקביעה אמורה בתחילת הפסוק דלית בחבורה משמע. משמעותה אף שאין עם החבורה. לכך כתב רחמנה, כתבה התורה חבורה, לגלוי יעלה דקביעה דעית בחבורה אין, אילו לא, לגלות על הקביעה האמורה בתחילה, שחייב עליה רק באופן שעשה אף חבורה, אבל אם אין עם החבורה, אינו חייב לשלם על הצער, והמסקנה קיימה, ולפי הביור הזה מה שאמרו קביעה נאמרה תחילה או חבורה נאמרה תחילה, היינו כפי איך שנפרש את הקביעה לאחר שכבר נאמרה חבורה, שלרבי לאחר שנאמר חבורה לגלות על הקביעה, קביעה נאמרה תחילה אף בלא חבורה, ואילו לבן עזאי לאחר שנאמר החבורה לגלות על הקביעה, חבורה נאמרה תחילה. אינמי, או אפשר לבאר ביור אחר במחלוקתם. וגם לביור הזה הדינין, הם כמו בביור הקודם, שלרבי חייב על קביעה בלא חבורה, ולבן עזאי חייב רק באופן שעשה בו חבורה. אלא שהוא מפרש את ביור כוונתם באופן אחר. לכולה אלמה לדברי כולם, קביעה אמורה תחילה, בין דעית בחבורה, בין דלית בחבורה משמע. משמעותה בין אם יש עם החבורה, ובין אם אין עם החבורה. שבכל אופן, חייב לשלם תשלומי הצער. באחה, בכלל ופרט, מרוחקים זה מזה כמפלגי. בדבר הזה נחלקו רבי ובן עזאי, בכלל ופרט הכתובים בתורה בפרשה אחת, ומרוחקים במקומם בפסוק זה מזה. רבי סבר שאין דנים אותו במידת כלל ופרט, כלומר אין אומרים שהפרט בא לפרש את הכלל, ואין בכלל אלא את הדינים שבפרט, שכלל ופרט זה אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, כמבואר בברייתא של רבי ישמעאל. אז במקרה שהכלל ופרט מרוחקים במקומם בפסוק זה מזה, רבי סובר שלא דנים אותו במידת כלל ופרט, והפרט לא בא לפרש את הכלל, ואין בכלל אלא את הדינים שבפרט. לא אומרים כך, אלא דורשים את הכלל לחוד ואת הפרט לחוד. וגם בענייננו, הקביעה אמורה בתחילה בפסוק היא כלל לכל סוגי הקביעות, בין שיש עם העין חבורה ובין שאין עם העין חבורה. ואחר כך נאמר בפסוק פצע תחת פצע שאינו שייך לדרשה הזו, ורק אחר כך נאמר חבורה תחת חבורה שהיא פרט, שהיא כוללת רק מכה שיש עם החבורה בלבד. וכיוון שלא נכתבו הכלל והפרט בבת אחת, אלא הפסיקו בעיניהם המילים פצע תחת פצע, הם דורשים אותם בכלל ופרט, שחבורה מפרשת את הקביעה שחייבים רק על קביעה שיש בחבורה, אלא דורשים את הקביעה בפני עצמה וחייב את השלומי הצער אף אם אין עם החבורה. ומה שאמר רבי קביעה נאמרה תחילה, כוונתו שמתחילת הפסוק אנחנו למדים שחייב אף על קביעה בלא חבורה, ואין סוף הפסוק שכתוב בו חבורה מוכיח על תחילתו שהכוונה לקביעה שיש עם החבורה, כיוון שמרוחקים זה מזה, ואין למידים את תחילת הפסוק מסופו. ובן עזאי סבר שאף כלל ופרט המרוחקים זה מזה, דנים אותו במידת כלל ופרט, שאין בה כלל אלא את הדינים שנכתבו בפרט, וממילא חבורה שהיא הפרט באה לפרש את הכלל שהוא קביעה, וללמד שחייב בדמי הצער רק על קביעה שיש בחבורה. וזו כוונת בן עזאי במה שאמר חבורה נאמרה תחילה, שמה שכתוב בפסוק בתחילתו קביעה, היינו שיש עם החבורה. וגם לפי הביור הזה במחלוקת רבי ובן עזאי, מה שכתוב במשנה שחייב על הקביעה בתשלומי צער אף אם אין עם החבורה, זה כשיטת רבי שהוא מסדר המשנה כמו בביור הקודם. אומרת הגמרא וכי תימא, ואם תקשה אם כן לשון חבורה שנאמרה בסוף הפסוק לשיטת רבי, שלשון קביעה נאמרה בין כשיש עם החבורה ובין כשאין חבורה, למה לי לשם מה כתבה זאת לתורה? והרי כבר למדנו מקביעה שחייב בכל האופנים. מתרצת הגמרא, התורה כתבה כן לדמים יתירים, כלומר ללמד שאף במקום שיש קביעה והיינו תשלום צער, אם יש עם החבורה משלם גם על הנזק של החבורה, אבל אולי זאת, מקביעה היינו לומדים רק שמשלם את הצער בין במקום שיש חבורה בין במקום שאין חבורה, אבל לא היינו יודעים שיש גם חיוב נזק יחד עם חיוב צער. ואילו תוספות בדיבור המתחיל לדמים מביא את פירושו של רי שדמים יתירים היינו שמשלם על צער שעשה בו רושם יותר מעל צער שלא עשה בו רושם. ואף שאינו מצטער בצער שעשה בו רושם יותר מצער אחר מכל מקום, משלם יותר משום שהניזק מתגנה על ידי הרושם. ואני מוקי יוסף בשם הראש כתב שכוונת הגמרא לשניים שחבלו זה בזה, ואחד עשה לשני חבורה והשני עשה לו קביעה שאין עם החבורה. היינו חושבים שקוראים בזה קביעה תחת קביעה, ואין חילוק בין קביעה שיש עם החבורה לקביעה שאין עם החבורה, ואין צריך העושה חבורה לשלם את המותר שהזיק בחבורה שעשה, שהוא יותר על הקביעה בלא חבורה שעשו לו. לכן כתבה התורה חבורה תחת חבורה, ללמד שמשלם העושה חבורה את הדמים היתרים שהזיק שעשה חבורה יותר על הקביעה שעשו לו. ולכאורה הפירוש הזה של הנימוקי יוסף הוא כעין הפירוש של רשי, שהיה מקום לומר שבקביעה שיש עם החבלה משלם רק על הצער ולא על הנזק. שנינו במשנה צער, איך שמים צער? קבעו בשיפוד או במסמר ואפילו על ציפורנו, מקום שאינו עושה חבורה עומדין, כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול, להיות מצטער כך. במשנה התבהרה דרך השומה של צער שאין עמו נזק, כמו שפירשה הגמרא לאל בדף דף עמוד ב', וכעת מבררת הגמרא איך שמים את תשלומי צער במקום שהחבלה גרמה גם לנזק מלבד הצער. שואלת הגמרא את תשלומי הצער במקום שיש נזק ושילם עליו, וכגון שקטע את ידו או את רגלו שמשלם לו את דמי העבר שקטע לו, איך היא שמינן? כיצד שמין את התשלום הזה? והרי כיוון ששילם לו את דמי נזקו, הרי היד כשלו ורשאי לקוצצה, ואיך שמים את שווי הצער לחוד? והרעבד ביאר שקושיית הגמרא היא שאדם לא יסכים לקבל צער זה של קטיעת היד אפילו בדמים מרובים, כיוון שיש עמו גם נזק גדול של קטיעת ידו, מה שאין כן בצער ללא נזק שאפשר לשער את הצער לבדו, כיוון שתמורת סכום מסוים יסכים אדם לסבול צער זה שאין עמו נזק. בשבעה הגמרא אמר אבו עד שמואל, אמר אביו של שמואל, את השלומי הצער עומדים משערים באופן זה כמה מעות אדם רוצה ליטול כדי לקטוע לו את ידו ולסבול את הצער הכרוך בכך. בקשה הגמרא, וכי ייתכן ששומת הצער היא כפי הממון שיטול אדם כדי לקטוע לו את ידו? והרי באופן זה לא צער לחודהו, לא תהיה השומה על דמי הצער בלבד, דאכולו חמישה דברים היא, כאשר בקטיעת יד יש את כל חמשת הדברים שהם גם נזק, ריפוי, שבט ובושת, שהאדם בהתרצותו לקטוע את ידו בעד ממון, הוא מחשב את כל חמשת הדברים הללו, ואילו אנו רוצים לשום את שווי הצער לבדו. ועוד יש להקשות, וכי בשופטני הסכינן, וכי אנו עוסקים באנשים שוטים המסכימים שיקטעו את ידם כדי ליטול כסף? תרץ את הגמרא, אלא צריך לומר שכוונת אבו עד שמואל היא שעומדים כמה מאות, אדם רוצה ליטול כדי לקטוע את ידו הקטועה כבר ומחוברת לגוף רק בגידים צמותים ואינה ראויה למלאכה, ובאופן כזה אין השומה כוללת נזק ושבט, שהרי בין כך לא הייתה יד ראויה למלאכה ולא הופחת שוויו מחמת הקטיעה, והשומה היא על הצער בלבד. ובשיטה מקובצת פירש באופן נוסף בשם גאון שאומנם נקטעה ידו לגמרי, והשומה היא כמה הוא רוצה ליטול על כך שיוסיפו לחתוך את זרועו במקום שנחתך כבר, שיש לו בזה רק צער אבל אין לו נזק ושבט. מקשה הגמרא, והרי ידו הקטועה נמי, גם בידו הקטועה המחוברת בגידים צמותים שאינה ראויה למלאכה, לא צער לחוד איקה, אין בקטיעתה רק צער בלבד. הצער ובושת איקה, שהרי יש בזה גם בושת בנוסף לצער, משום דקסיפה למילתא, יש לו בושה בכך למשקל מבשרו למשדה לכלבים שיתלו את בשר ידו וישליחו לכלבים. אלא מבארת הגמרא את שומת תשלום הצער במקום נזק באופן אחר. כך היא כוונת אבו עד שמואל, עומדין כמה מעות אדם רוצה ליטול כדי לקטוע לו את ידו המוכתב למלכות שגזר המלך שיקטעוה בין קטיעה בסם לקטיעה בסייף. כלומר, המלך גזר שיקטעו את ידו על ידי סם שאין בזה צער כלל, ועומדים כמה מעות ייתנו לאותו אדם ויסכים שיקטע שליח המלך את ידו בסייף שיש בזה צער, ומעות אלו הם שומת הצער שמשלם החובל. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, הרי אחנמי לא שקיל ומצער נפשי, גם באופן זה אין אדם רוצה ליטול אפילו ממון רב כדי לצער עצמו בקטיעה בסייף. אבל בחובל בחברו הרי כבר נעשה מעשה הצער, וכיצד נדע כמה הוא חייב עליו? אלא מבארת הגמרא את דברי אבו עד שמואל באופן הפוך, עומדים כמה מעות אדם רוצה ליתן לשליח המלך כדי לקטוע לו את ידו המוכתב למלכות שגזר המלך שיקטעוה בין קטיעה בסייף לקטיעה בסם. כלומר, המלך גזר שיקטעו את ידו בסייף שיש בזה צער, ועומדים כמה מעות יסכים לתת לשליח המלך כדי שיקטע את ידו בסם שאין בזה צער כלל. ושיעור מעות אלו זו שומת הצער שמשלם החובל הנחבל. מקשה הגמרא, אם כן, אם זוהי כוונת אבו עד שמואל, היי ליטול, ליתן מבעלי. מה שנקט בדבריו כמה אדם רוצה ליטול כדי לקטוע את ידו, זה לא הלשון הנכונה, אלא כמה אדם רוצה ליתן כדי שלא יצטער, כך היה לו לומר. תרץ את הגמרא, אמר אבונה ברדי רבי יהושע, אמר אבונה בנו של רבי יהושע, כך הייתה כוונת אבו עד שמואל לומר, עומדים כמה אדם רוצה לתת כדי לא להצטער בקטיעת ידו. כדי לידע באומץ זה, כמה ליטול, זה הניזק מזה המזיק. והיינו מה שנתן זה. מי שגזר עליו המלך שיקטעו את ידו ונתן את המעות לשליח המלך, כדי שלא יצטער בקטיעת ידו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני במסכת בבא קמא, הפרק החובה לאל בדף פ"ג עמוד ב', ריפוי, כיצד הדין של הריפוי, אם יקעו לחברו ונצרח לרפואה חייב לרפותו לשלם הוצאות רפואתו, עלו בו בנחבל צמחים הבעבועות סביבות המכה, אם מחמת המכה אין חייב לרפותו, ואם שלא מחמת המכה פטור. ודין נוסף, חייתה, נתרפאה המכה ונסתרה, ולאחר מכן חזרה המכה לקדמותה, ושוב חייתה המכה ונסתרה, חייב החובה לרפותו, שכן הכל מחמת המכה הראשונה שיקעו הוא, שגם כשנתרפאה לא נתרפאה כל צורכה, אלא הייתה נדמת כאילו נתרפאה, ולכך חזרה שוב. אבל אם חייתה המכה כל צורכה ומחמת סיבה אחרת חזרה שוב המכה, אינו חייב לרפותו מהמכה האחרונה, לפי שמכה זו לא באה מחמתו. מביאה הגמרא ברייתא ששנתה מחלוקת בעניין חיוב ותשלומי שבט וריפוי בו האופנים שהובאו במשנתנו. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, חובל בחברו והתרפאה המכה, ואחר כך עלו בו בנחבל צמחים, פצעים והבעבועות סביב מקום המכה, דין הוא כך. אם הם עלו בו מחמת המכה, ואחר כך מחמת צמחים אילו נסתרה, חזרה אליו שוב המכה עצמה, חייב לרפותו לתת לו את דמי הריפוי. שהרי מחמת המכה באו לו הצמחים ומחמתם חזרה אליו שוב המכה. וכן חייב ליתן לו דמי שבטו, שאינו יכול לעבוד מחמת המכה שחזרה, אבל אם עלו בו הצמחים שלו מחמת המכה, אף שמחמתם חזרה המכה עצמה, אינו חייב לרפותו ואינו חייב ליתן לו דמי שבטו, שהרי חזרה המכה שלו מחמת החובל, אלא מחמת הפצעים שעלו סביבותיה שלא נגרמו מחמתו. מביאה הברייתא דעה השנייה, רבי יהודה אומר, אף שעלו הצמחים בגוף הנחבל מחמת המכה ומחמת כן חזר לחוליו, חייב רק לרפותו, ואינו חייב ליתן לו דמי שבטו. מביאה הברייתא דעה שלישית, והחכמים אומרים שבטו ורפואתו הוקשו זה לזה ושבו זה לזה, שנאמר בספר שמות, פרק כ"א פסוק י"ט, רק שבטו ייתן ורפו ירפא, ולכן כל חובל שחייב בתשלומי שבט חייב גם בתשלומי ריפוי, ושאינו חייב בתשלומי שבט אינו חייב אף בתשלומי ריפוי, ולכן כשעלו הצמחים מחמת המכה, כיוון שפטור משבט, וכדעת רבי יהודה פטור אף מתשלומי ריפוי. נמצא שבאופן שעלו בו מחמת המכה, יש שלוש דעות, א', דעת הנקמה שמחייב בשבט ובריפוי, דעת רבי יהודה שמחייב בריפוי ופותר בשבט, ודעת חכמים שפותרים גם מריפוי וגם משבט. ובאופן שעלו בו צמחים שלא מחמת המכה לדברי הכל פטור. מבארת הגמרא את סברות המחלוקת. במאי כמפליגי באילו סברות נחלקו התנאים בברייתא, אומרת הגמרא, אמר רבא, השכחתינו לרבנן בבי רב דייתבי וכאמרי, מצאתי את החכמים בבית המדרש, שישבו וביארו את המחלוקת כך, אחא, בברייתא הזו לגבי צמחים שעלו מחמת המכה, במכה ניתנה לאגד כמפליגי. נחלקו האם ניתנה רשות לנחבל לאגוד את המכה ולעוטפה כדי שלא יצטער מחמת הצינה הנכנסת למכה, או שאינו רשאי כיוון שהאגד גורם לחום והבל סביבות המכה, ופעמים שמחמת כך עולים בצמחים. והרבת פירש שהאגד מחמם את המכה ומקלף את האור ואינו מניח לייבש את המכה. רבנן סברי, החכמים הראשונים שבברייתא סוברים, שהמכה ניתנה לאגד על ידי הנחבל, ולכן אף שהצמחים עלו מחמת האגד, חייב החובל לשלם לו את דמי הריפוי והשבט כיוון שהיה רשאי לאוגדה. ורבי יהודה סבר שהמכה לא ניתנה לאגד על ידי הנחבל כדי שלא יעלו בצמחים, וכיוון שעבר ואגדה שלא ברשות, הדין הוא כך, בדמי הריפוי, דתנה ביקרא, ששנה בו הפסוק לשון כפולה שנאמר ורפו ירפא, מחייב. חייב החובל, משום שלמדים מהכפילות הזו שגם באופן כזה חייב החובל. אבל בדמי השבט, דלא תנה ביקרא, שלא שנה בו הכתוב לשון כפולה, לא מחייב. אין החובל חייב לשלם, וכפי עיקר הסברה שאין החובל חייב על נזק שגרם הנחבל לעצמו בפשיעתו. רבא חולק על דברי רבנן דבי רב בביור מחלוקת התנאים. ממשיך רבא ואומר, ואמינה לאוענה, ואני ישבתי לרבנן דבי רב, לתלמידי חכמים בבית המדרש שביארו כך את המחלוקת. אי כדבריכם שלדעת רבי יהודה מכה לא ניתנה לאגד ולא היה הנחבל רשאי לאוגדה. ריפוי נמי לא מחייב, גם בדמי הריפוי אין החובל חייב. ולא ייתכן שהתורה חייבה את החובל בנזק שנגרם מחמת פשיעת הנחבל. ולכן רבא עצמו מבאר את המחלוקת אחרת, אלא דכולי עלמא לדעת כל התנאים מכה ניתנה לאגד, רשאי הנחבל לאגוד את המכה ומכל מקום, לא ניתנה לאגד יתירה, אינו רשאי לאגוד את המכה באגד מעודק ביותר. ומדובר בברייתא באופן שאגד בהידוק. רבי יהודה סבר, כיוון דלא ניתנה המכה לאגד יתירה, ממילא יש לחלק בזה, שבדמי הריפוי דתנה ביקרא, ששנה בו הכתוב לשון כפולה מחייב, חייב החובל. כיוון שהיה רשאי להגוד, ומה שהגד באופן מהודק זה לא פשיעה גמורה מטעם הנחבל, ולכן החובל חייב לשלם לו. אבל בשבט דלא תנה ביקרא, שלא שנה בו הכתוב לשון כפולה, לא מחייב. יהיה פטור החובל, כיוון שסוף סוף אסור היה לנכבל להגות באופן כזה. ורבנן סברי, החכמים הראשונים בברייתא סברו, כיוון דתנא ביקרא, ששנה בו הכתוב לשון כפולה בריפוי כדי לחייבו גם באופן כזה, השבט נמי מחייב, גם בשבט חייב החובל. למה? כיוון דאיתקש לריפוי. השבט הוקש, הושווה לריפוי, ללמד שבאופן שחייב על הריפוי, חייב גם על השבט. וממשיך רבה לבאר מדוע רבי יהודה אינו מקישם לחייבו גם בשבט. ורבי יהודה סבר, בשבט לא מחייב, אינו חייב החובל, אף שחיוב שבט נכתב בסמוך לריפוי. ולמה? דמעתי רחמנה. התורה מייתה אותו בפירוש שנאמר רק שבטו ייתן, ולשון רק בא למעט אופן שעלו בו צמחים אחמד שאגד את המכה באופן מהודק שפטור משבט. ורבנן, ואילו רבנן שהקישו את השבט לריפוי סוברים, שמה שכתוב בשבט לשון רק זה לאופן שעלו הצמחים שלא מחמת המכה, הוא דעתה. בא הפסוק ללמד לגבי צמחים שעלו לא מחמת המכה. באופן הזה יבואר לאלן, ובאמת בו החובל פטור מדמי השבט. מבארת הגמרא את דעת חכמים האחרונים שבברייתא הפוטרים משבט ומריפוי. שואלת הגמרא ולרבנן בתראי לחכמים האחרונים שבברייתא דאמרי, שאמרו שכל חובל שחייב בתשלומי שבט חייב אף בתשלומי ריפוי, וכל חובל שאינו חייב בתשלומי שבט אינו חייב אף בתשלומי ריפוי. אם כן, חיוב ריפוי דתנא ביקרא, למה לי? חיוב ריפוי ששנה אותו הפסוק בלשון כפולה ורפו ירפא, איזה חיוב יש לדרוש מכך? והרי לדבריהם, באופן שעלו הצמחים אחמת המכה, הוא פטור גם מריפוי. משיבה הגמרא, מבעלה הוצרח הפסוק ללמד דין זה כדתנא דבי רבי ישמעאל, כדברי התנא ששנה את הברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. דתניא דבי רבי ישמעאל, שנינו בברייתא ששנה החכם מבית מדרשו של רבי ישמעאל, נאמר ורפו ירפא, ומכאן מלשון כפולה זו יש ללמוד שניתן רשות לרופא לרפות את החולה. לולי זאת היינו אומרים שכיוון שהשם יקאו, אין לרופא רשות לרפותו. ובמסכת ברכות בדף סמך עמוד א' כותב רש"י, שאם לא היה את הלימוד הזה, לא היה לחולים ללכת לרופא שירפם, אלא לבקש רחמים מהשם שירפם. והרמב"ן בספר ויקרא פרק חו"ב פסוק י"א ביאר, שלא אמרו שניתנה לחולה רשות להתרפות, אלא בחולה שאינו מעדת השם שחלקם בחיים ונוהג ברפואות, ולכן בא לרופא ולהתרפות. אז אין לרופא לאסור על עצמו לרפותו, לא מחשש שמא ימות החולה תחת ידו, שהרי הוא בקיא במלאכת הרפואה, ולא מחשש השם לבדו הרופא כל בשר, ורק הוא ירפא את החולה, משום שכבר נהגו ברפואות. וכתב הרמב"ן שכיוון שיקה חובל את חברו, לא סמכה התורה את דיניה על הניסים, ולכן אמרה שהמכה צריך לשלם את דמי הרפואה. אבל ברצות השם דרכי איש, לא יהיה לו עסק עם הרופאים. והרמב"ם בפירוש המשניות במסכת פסחים פרק ד' משנת ת"ו, שיש שאמרו שמה שמבואר שחזקיה המלך גנז את ספר הרפואות שחיבר שלמה המלך, הוא כיוון שראה שאנשים אינם סומכים על השם יתברך אלא על הרפואה, והוא כאין דברי הרמב"ן, וחלק על דבריהם שאם כן כשירב האדם ללחם ויוכל ממנו ויברי מחולי הרעב, אם כן נמצא שאינו סומך על אלוקיו, ולכן אוכל את הלחם כדי להתרפא מחולי הרעב, אלא ודאי שכשם שימציא השם את האכילה כדי להשביע ולהסיר הרעבון, ולכן אנו מודים לו על כך, כך גם נודה לו שימציא את הרפואה שיתרפו החולים ממחלתם. והחתם סופר בספר שמות פרק חפה לפ פסוק חי, בייר את דעת החולקים על הרמב״ם, שהרעב הוא בטבע האדם ואינו בעל חטא, ולכן רשאי האדם לאכול, אבל מחלות באות לאדם על חטא. כפי שנאמר במסכת חולין בדף זין עמוד ב', אין אדם נוקף את אצבעו למטה עד שמכריזים על כך למעלה. ואם כן, כיוון שאין הקדוש ברוך הוא עושה דין בלא צדק חס ושלום, יחקור אחר הסיבה האמיתית של המחלה שהוא החטא, וישוב ממנו ויתפלל אל השם וירפא הוא, ולא ידרוש ברפואות. ולכאורה קשה, שהרי לשם לימוד זה היה מספיק שתכתוב התורה ורפו, מדוע אם כן צריכה התורה לכתוב בכפילות לשם כך? תרצים התוספות בדיבור המתחיל שניתנה, וכן הרשב"א, שאם היה כתוב רק ורפו היינו חושבים שרק מכה שנעשתה בידי אדם מותר לרפות, אבל חולי הבא מידי שמיים אסור, כיוון שנראה בזה כסותר גזירת המלך שהשם גזר על החולה שיחלה והוא מרפא, ומכפילות הלשון לומדים שאף חולי שבידי שמיים מותר לרפות. מביאה הגמרא ברייתא נוספת הדנה באדם שעלו בו צמחים מחמת המכה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, מניין שימלו בו בנחבל צמחים מחמת המכה, ומחמת כן הסתרה חזרה שוב המכה, שחייב החובל לרפותו וגם חייב ליתן לו דמי שבטו? תלמוד לומר רק שבטו ייתן ורפו ירפא. מכפילות הלשון ורפו ירפא יש ללמוד שחייב החובל אף בנזק זה, וגם שבט הוקש הושווה לריפוי, ללמד שאף את דמי השבט חייב לשלם באופן זה. ממשיכה הברייתא, יכול היית לומר שאפילו אם עלו בו הצמחים שלא מחמת המכה חייב החובל לשלם את דמי השבט והריפוי? לכך תלמוד לומר מלמדינו הפסוק רק שבטו ייתן, תיבת רק באה ללמד שאם עלו בו הצמחים שלא מחמת המכה אף שחזרה המכה אין החובל חייב לשלם לו את דמי השבט והריפוי. רבי יוסי בר יהודה אומר, אף אם עלו בו הצמחים אחמת המכה וחזרה המכה, פטור החובל, שנאמר רק שבטו ייתן, ובא למעט שאינו חייב בשבט שנגרם מחמת הצמחים שעלו במכה, אף אם עלו מחמת המכה עצמה, ולא התבערה בברייתא בפירוש דעת רבי יוסי בר יהודה לגבי ריפוי. ובני הישיבה נחלקו בדעת רבי יוסי בר יהודה בעניין דמי הריפוי. איקא דאמרי, יש שאמרו שמה שאמר שאף אם עלו הצמחים מחמת המכה פטור, כוונתו שפטור לגמרי גם מדמי הריפוי, וסבר כדעת רבנן בתראי, כדעת חכמים האחרונים בברייתא הקודמת שאמרו שהוקש ושווה ריפוי לשבט ופטור משניהם. ואיקא דאמרי, ויש שאמרו שמה שאמר שאף אם עלו הצמחים מחמת המכה פטור, כוונתו שפטור רק מדמי שבט וחייב בדמי ריפוי. וכמן, כדעת מי הוא סובר, כאבוע, כדעת אביו רבי יהודה שאמר בברייתא הקודמת שחייב בדמי הריפוי. מבאר את הגמרא עכשיו את דברי הברייתא, אמר מר, אמר חכם, נאמר בברייתא יכול היית לומר שאפילו כשעלו הצמחים שלא מחמת המכה חייב בשבט וריפוי, לכך תלמוד לומר רק שבטו ייתן, למעט אופן שעלו הצמחים שלא מחמת המכה שפטור. בקשה הגמרא, וכי באופן כזה שעלו הצמחים שלא מחמת המכה בא יקרא, צריך פסוק כדי לפתור את החובל מדמי הריפוי והשבט, והרי החובל לא גרם לחולי הזה, ומדוע היה צד לחייבו? והגמרא הבינה עכשיו שאף אם התרפא מכת החבלה לגמרי, ואחר כך עלתה בו מכה חדשה, התחייב החובל לשלם לו, ולכן הקשתה, מדוע היה מקום לחייב בזה? מתרץ לגמרא אמרי, ביירו בני הישיבה, מהי שלא מחמת המכה? מה כוונת התנא באומרו שעלו הצמחים שלא מחמת המכה? כדתניא, כפי ששנינו בברייתא אחרת. הרי שעבר הנחבל על דברי הרופא ואכל דבש או כל מיני מתיקה שעליו להימנע מאכילתם, מפני שדבש וכל מיני מתיקה קשין מזיקים למכה כשאוכלים אותם, משום שמחממים את הגוף והחום מזיק למכה, אומר רבינו יונתן, ומשום שהחלם הוזק יותר ואהלה מכתו גרגוטני, שבהמשך תבאר הגמרא מה זה ומה רפואתו, יכול היית לומר שמכל מקום יהיה החובל חייב לרפותו, לכך תלמוד לומר, רק שבטו ייתן, למעט אופן זה שעבר הנחבל על דברי הרופא, שאין החובל חייב בדמי ריפויו. גם אצלנו בברייתא כוונת התנא באומרו, עלו צמחים שלא מחמת המכה, שעלו צמחים מחמת שלא נזר בדברי הרופא. מבארת הגמרא מהי גרגוטני, שהזכירה הברייתא, אמר אביי, נתא כריכתא, בשר מת, מה יעשו תימה רפואתו של מי שעלה כך במכתו? העלה, צמח ושמו אוהל, וקירה שעבה וכלבה, שרף שבחביות עץ של היין, ומסתבר שהרפואה היא על ידי שיניחן על גבי מכתו. דנה הגמרא באופנים מסוימים שרוצה החובל לקיים בהם את חיוב הריפוי, והיא, ואם היה חובל רופא ואמר לי לנחבל, איני משלם את דמי הריפוי אלא אסיח אני עצמי ארפא אותך, עדינו, דאמר לי יכול הנחבל לומר לו, איני חפץ בכך כיוון שהזקתני, דמית עליי כאריה ארבע, אתה דומה עליי כאריה, עורב לי להזיקייני, וצריך שלחולה תהיה נחת רוח מהרופא ולא שיחשוש ממנו. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין הזה, והיא אמר לה החובל הנחבל, איני משלם לך את דמי הריפוי, אלא מייטינא אסיא דמגן, אביא רופא שירפא אותך בחינם, לפי שהוא קרובי. הדינו דאמר לה, יכול הנחבל לומר לו, אסיא דמגן, מגן שווה. רופא שמרפא בחינם, שוויו הוא חינם, כלומר אינו שווה כלום, משום שאינו מרפא כראוי, ואיני חפץ בכך. והטור כתב שהסיבה שאינו מעיין כל כך בעניין החולי. דין נוסף בעניין הזה, ואם אמר החובל הנחבל, מייטינא לך אסיא רחיקא אביא לך, רופא מרחוק שידידיו ויצטרך לשלם לו פחות עבור הריפוי, ידינו דאמר לי, אומר הנחבל, לשון שאומרים הבריות, אסיה רחיקה עין האווירה, רופא שבא מרחוק אינו חושש אם יעבר עיניו של החולה, כלומר אינו חושש להזיק לו כיוון שהוא עתיד ללכת לדרכו, ואיני מסכים להתרפא על ידו. דנה הגמרא באופן שהנחבל רוצה שייתן לו החובל את דמי הריפוי, והיא אמר לי, יח, אם אמר הנחבל לחובל, אל תשלם את דמי הריפוי לרופא, אלא אב לי לדידי, תן לי את דמי הריפוי, ואנה, מסיינה נפשי, אני ארפא את עצמי. הדינו דאמר לי, יכול החובל לומר לו, איני חפץ בכך כיוון שאני חושש דפשט בנפשך, שתפשע בעצמך ולא תתרפא כראוי, ושק על תמינה יתפי, ותיקח ממני יותר כסף כדי להתרפא, אלא נותן החובל את דמי הריפוי לרופא. מוסיפה הגמרא ואף אם אמר לי, גם אם אומר הנחבל, קוץ לי מקץ, קצוב לי את דמי הריפוי על ידי רופא שישום אותם, ותיתן לי סכום זה בלבד ולא אוכל לדרוש ממך ממון נוסף, הדינו דאמר לי, יכול החובל לומר לו, כל שכן שהיא מקצוב לך את דמי הריפוי, אני חושש דפשט בנפשך, שתפשע בעצמך ולא תתרפא במעות הללו כלל, אלא תישאר חבול, וגנאי גדול יהיה לי הדבר. כיוון דקרו לי, יחנו אותי בני אדם, שור המזיק, שאני כשור שהזיק ואינו מרפא את הנחבל, ולכן אין הנחבל יכול לדרוש לתת לו דמי הריפוי, אלא החובל ייתן לבית הדין, והם ישלמו לרופא. מביאה הגמרא ברייתא בעניין תשלומי ארבעת החיובים האחרונים המבוארים במשנה. תנא שנינו בברייתא וכולן כל ארבעת הדברים האחרונים המבוארים במשנה, שהם צער, ריפוי, שבט ובושת, משתלמים גם במקום שמשלם על הנזק, כגון כשקטע את ידו שמשלם לו את דמיה, ואין תשלום זה פותרו משאר התשלומים. ומבאר הרעבד שהיה אפשר לפרש שכוונת המשנה לומר שמצינו בחובל חמישה תשלומים, לפעמים נזק, לפעמים צער ולפעמים ריפוי וכן כולם. אבל במקום שמשלם נזק אינו משלם את שאר הדברים חוץ מן השבט, שבו מפורש במשנה שמשלם אותו, אף במקום שמשלם על הנזק. לכן בא הברייתא ללמד שאף את שאר הדברים משלם, אף כשמשלם על הנזק. מבארת הגמרא את המקור לדין הזה, מנין מילי מנין נלמד הדין הזה. מבארת הגמרא, אמר רב זביד משמי דרבה, משמו של רבה, אמר קרא, כתבה התורה לגבי תשלום צער בחובל בחברו, ספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ה, פצע תחת פצע. ולכאורה מילים אלו מיותרות, שהרי כבר נאמר בתחילת הפסוק קביעה תחת קביעה. יש ללמוד מהאיתור הזה שחייב החובל ייתן את תשלומי הצער אף במקום שמשלם את תשלומי הנזק. מקשה הגמרא, איך אפשר ללמוד מהאיתור הזה לעניין חיוב צער במקום נזק? והרי היי הפסוק הזה של פצע תחת פצע מבעלה צריך אותו כדי לרבות שאף אדם המזיק בשוגג שלא התכוון להזיק חייב לשלם על הנזק כמו המזיק במזיד, וכן אם מזיק באונס שלא היה לו לעלות בדעתו שיערה נזק במעשיו, חייב לשלם על הנזק כמו המזיק ברצון. וכיצד אפשר ללמוד מפסוק זה גם לחייב את הצער במקום נזק? מתרצת הגמרא, אם כן, אם בא הפסוק רק כדי לחייב את המזיק בשוגג ובאונס, נכתוב קרא, תכתוב התורה, פצע בפצע. מהי, מדוע כתבה התורה פצע תחת פצע? שמה מינה, יש ללמוד מהפסוק תרתי את שני הדינים. גם שהמזיק בשוגג ובאונס חייב, וגם שחייב על הצער גם במקום נזק. ולומדים מכך שחייבה התורה צער במקום נזק, שחייבים באופן זה גם בריפוי שבט ובושת. כך אומר תוספות רבינו פרץ. מביאה הגמרא מקור אחר לחיוב תשלומי צער במקום שיש נזק. רב פאפה משמי דרבה אמר, אמר קרא, נאמר בפסוק לעניין תשלום דמי הריפוי, ספר שמות פרק כ"א פסוק י"ט, ורפו ירפא. ויש ללמוד מכפילות הלשון שצריך החובל ליתן את דמי הרפואה לנחבל אף במקום שמשלם תשלומי נזק. ולומדים מדין הריפוי גם מדין הצער, השבט והבושת. מקשה הגמרא, היי, הרי כפילות הלשון הזו מבעלה נצרכת לחדתן הדבי רבי ישמעאל, הדין שהובא בברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רבי ישמעאל. דתן הדבי רבי ישמעאל, נאמר ורפו ירפא, מכאן למדים שניתנה רשות לרופא לרפות, ולולי זאת היינו אומרים שאין לרופא רשות לרפא את החולה, שהשם ייקאו. ואם כן, כיצד אפשר ללמוד מפסוק זה לחייב ריפוי במקום שיש נזק? מתרצת הגמרא, אם כן, אם בא כתוב רק ללמד שניתנה רשות לרופא לרפות, נכתוב קרא, תכתוב התורה, ורופא ירפא. ומכך שלא כתבה כן, אלא כתבה ורפו ירפא, שמה מינה, יש ללמוד מכאן גם את הדין שצריך החובל ליתן את דמי הרפואה אף במקום שמשלם את דמי הנזק. מקשה הגמרא, והקטי מבעלה לחדה אמרן, והרי עדיין נצרח הפסוק הזה כפי שביארנו לאל בדף פהי עמוד א' למתנה ביקרא בריפוי, שהוא צרח הפסוק לשנות לשון כפולה כדי ללמד שימלאו בנחבל צמחים מחמת המכה, חייב החובל בדמי הריפוי, הוא כדעת הנקמה ורב יהודה שבברייתא שם, וכיצד אפשר ללמוד מהפסוק הזה שחייב בתשלומי רפואה במקום נזק, במקום שמשלם גם על הנזק? מתרצת הגמרא, אם כן, שכפילות הלשון של הפסוק באה ללמד רק שימלאו צמחים מחמת המכה חייב בדמי הריפוי, לאם הקראה היה לתורה לכתוב או רפו רפו או ירפא ירפא, כלומר הייתה כופלת התורה את אותה מילה, מהי ורפו ירפא? מה יש ללמוד משינוי לשון שכתבה התורה ורפו ירפא? אלא ודאי שמה מינה, יש ללמוד מכך גם את הדין שצריך החובל ליתן את דמי הרפואה אף במקום שמשלם את דמי הנזק. מבארת הגמרא את האופנים ששייכים בהם ארבעה דברים אלו ללא נזק. מדייקת הגמרא מכך שכתבה הברייתא שמשלם על ארבעת הדברים אף במקום שיש נזק מכלל. משמע מזה דמשכחת להוא שמצאנו אותם, כלומר תשלומים אלו שייכים אף שלא במקום נזק. מבררת הגמרא, ארבעה דברים אלו שלא במקום נזק, איך משכחת להוא, באיזה אופן ייתכן כל אחד מהם? מבארת הגמרא, צער ללא נזק שייך כדי קטני, כמו ששנינו במשנתנו לאל בדף פי ג' עמוד ב', צער כגון שקבעו לחברו בשיפוד או במסמר של לבנם באש, ואפילו על ציפורנו, שהוא מקום שאינו עושה חבורה בחברו ואין לו בזה נזק. ריפוי ללא נזק שייך באופן דה וקייב לי מידי, שהיה לאדם מכה כואבת בבשרו וסליק, והלכה המכה ונתרפאה. והייתי לסם החריפה, והביא לו החובל סם חריף והניחו על המכה, ואח ורי לביסרי, והפך את בשרו למראה צרעת. זה צריך לאות ולאיסמה, לאנקותי גוונה דביסרי, שצריך להניח סם רפואה על אותו מקום, שיחזיר לבשרו את מראהו הראשון. ובאופן זה יש חיוב ריפוי בלא חיוב נזק. ולכאורה קשה מדוע הוא צריכה הגמרא לומר את תחילת דבריה שהייתה לו מכה והתרפאה, והרי די בכך שהניח עליו סם חריף ששינה את מראה אורו, בחייו ברפואתו. ובאמת הרמב״ם בלכות חובל ומזיק פרק ב' הלכה ג' כתב רק את החלק הזה של ההלכה, וזה לשונו. השקעו סם או סחו סם ושינה מראה אורו, משלם לו ריפוי בלבד עד שיחזור מראהו כמות שהיה. וכתב בביאור הגר"א שצריך לומר שכך הייתה גרסת הרמב״ם בגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן תשלום שבט שייך ללא נזק כגון דהתקי בין דורנה, שסגר אדם ונעלו בחדר ובטלי וביטלו בכך ממלאכתו, ויש בזה חיוב שבט בלא חיוב נזק. וכתב הראש שחיובו הוא רק אם הכניסו בעצמו לחדר בסגרו שם, אבל אם כבר היה בחדר ורק סגרו שם פטור, משום שאין זו אלא גרמה של הנזק, ואין נזק בידיים, ודינו כדין הפורץ גדר בפני בהמת חברו וברכה שפטור מדיני אדם, כפי ששנינו לאל בדפנו נהי עמוד ב', והטעם הוא משום שגרמה בנזיקין פטור. ואם כן, אין חילוק בין פרץ בפניה גדר וברכה לגודר בפניה ומתה ברעב, והוא הדין כאן בעניין השבט. וכן אומרת הגמרא שהיה חיוב בושת ללא נזק כגון דרק לבאפי, שירק לאדם בפניו ובאישו, שאין בזה חיוב נזק אלא בושת בלבד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני, פרק ששמו החובל, לאל בדף פי ג' עמוד ב', שבט רואים אותו כאילו הוא שומר קישואין שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו. שומר קישואין זה מלאכה שאינה קשה וראויה לו לאחר שיקום מחוליו, ומשלם לו שכרו של כל יום מימי חוליו כאילו עשה עבורו מלאכה זו. ואף שהיה ראוי הנכבה לפני שחבל בו למלאכה מעולה יותר, אינו משלם לו על כך שהרי כבר נתן לו בתשלום הנזק את דמי ידו אם קטע את ידו, ודמי רגלו את דמי רגלו אם שיבר את רגלו, ובכך שילם לו כבר על המלאכה שהיה ראוי לעשות. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שומת תשלום השבט ייקח, רואים אותו, שמים את הנכבל כאילו שומר קישואים שזו מלאכה קלה ומשלם לו שכר של שומר כזה כל ימי חוליו. ממשיכה הברייתא, ואם תאמר ותקשרי בשומה זו לקטה מידת הדין, כלומר לא שילם לו בזה את כל הפסדו, דהרי כמתפחי גברה, כשהיה אדם זה בריא, לאו אגרא דשומר קישואים ושקיל, לא היה נוטל שכר רק כשומר קישואים, אלא היה דלי דבלה ושקי לגרה, שואב דלעי מים להשקעת השדה ונוטל שכר על כך, ושכר זה מרובה מסחר שומר קישואים. הנה מבחן לגבי נזק של קטיעת רגלו, נשום את שבטו לפי עבודתו לולי הנזק הזה, שהיה אזיל בשליחות, ושקי לגרה הולך בשליחות בני אדם ונוטל שכר, ושכר זה מרובה מסחר שומר קישואים. וכיוון שמחמת חבלתו הפסיד ממון זה, מדוע נפטר החובל בתשלום שכרו כשומר קישואים בלבד? אומרת הגמרא, אין זו קושייה ומידת הדין לא לקטה בכך, שהרי כבר נתן לו את דמי ידו אם קטע אותה ודמי רגלו אם קטעה בתשלום הנזק, ונמצא שעל עיקר פחיתת שוויו שאינו יכול לשאוב מים או להיות שליח כבר קיבל ממון בתשלום הנזק, ואילו תשלום השבט הוא רק על כך שבימי מחלתו אינו עושה אפילו מלאכה קלה כשמירת קישואים שהוא יכול לעשותה אף לאחר חבלתו, ואת זה משלם לו החובל. שואלים המרשב הפני יהושע, הרי עדיין לקטה מידת הדין, שאף שכשיתרפא מקטיעת ידו לא יוכל לדלות ללא יד, מכל מקום יוכל ללכת בשליחות, וכן כשיתרפא משבירת רגלו, אף שלא יוכל ללכת בשליחות, מכל מקום יוכל לדלות, וישלם לו על חיסרון מלאכות אלו בימי חוליו, ומדוע משלם לו רק כשומר קישואים? תרץ הפני יהושע שכיוון שאין השכר במלאכות אלו הרבה יותר משמירת קישואים, מכיוון שכל אדם יכול לעסוק בהם ואין בהם אומנות מיוחדת, ולכן ריבוי השכר בהם יותר על שמירת הקישואים ומחמת התרחה, וכאן הרי אינו צריך לשלם לו יותר מסחר פועל בטל, שהרי בפועל לא עסק במלאכות אלו. ואף שיש מעט ריבוי שכר בהליכה בשליחות יותר משמירת קישואים גם בלא תוספת שכר התורך, מכל מקום, כיוון שאדם קטוע יד אינו ראוי אלא למלאכה זו, ותמיד מחזר אחרי הפוחתים לו שכרו מחמת כן, וממילא שוב אין כל הפרש בין שכר מלאכות אלו לשכר שמירת קישואים, ולכן משלם לו את השכר הזה. מפרטת הגמרא את אופן תשלומי הנזק והשבט בנזקים שונים. אמר רב, האדם שקטע את ידו של חברו נותן לו את דמי ידו בתשלום הנזק. ובמשנה לאל בדף פי ג' עמוד ב' נתבהר כיצד שמים את התשלום הזה. ולצורך שומת תשלום השבט רואים אותו את הנכבל כאילו הוא שומר שדה של קישואין, ושכר מלאכה זו משלם לו עבור כל ימי חוליו. ותשלום זה וכן התשלומים המבוארים להלן הם במי שאין לו אומנות אחרת, אבל מי שיש לו אומנות אחרת, כגון אם היה מלמד תינוקות וקטע את ידו או שבר את רגלו, או שהיה חיית או נוקב מרגליות ושיבר את רגלו שראוי לעשות מלאכתו לאחר שיבריא, משלם לו כאילו עשה את אומנותו בימי חוליו, שאם ישלם לו רק כשומר קישואים, הרי לקטה מידת הדין, שהרי הוא ראוי למלאכה גדולה מזו ולא שילם לו על כך בנזק, שהרי הוא עתיד להתרפות ולא הופחת שוויו. כך תוספות בדיבור המתחיל, רואין. ממשיך רבא ואומר, אם שיבר את רגלו של חברו, נותן לו את דמי רגלו בתשלום הנזק, ולצורך תשלום השבט אי אפשר לשומו אפילו כשומר קישויים, שהרי אינו יכול ללכת סביבות השדה ולשומרה, לכן רואים אותו כאילו הוא שומר את הפתח שאינו צריך ללכת, ושכר מלאכה זו משלם לו. אם כן, לפי זה יוצא שמה שמבואר במשנה שלצורך תשלום השבט רואים את הנחבל כאילו שומר קישויים, מדובר רק בקטע את ידו, שהרי בשיבר את רגלו אינו יכול לשמור קישויים, אלא רק לשמור את הפתח. אומר רבא, אם סימא את עינו של חברו, דהיינו את שתי עיניו, נותן לו את דמי עינו בתשלום הנזק, ולצורך תשלום השבט אי אפשר לשומו אפילו כשומר הפתח, ולכן רואים אותו כאילו מתחינו בריחיים, שזו עבודה שהוא ראוי לעשותה גם כשאינו רואה, ונותן לו שכר מלאכה זו. ובאמת ליעקב נתן סימן לדבר שנאמר בשמשון הגיבור בספר שופטים פרק ט"ז פסוק כ"א, הינקרו את עיניו, ולאחר מכן כתוב, היית תוכן בבית האסורים. אם חרשו, שאינו ראוי לשום מלאכה, נותן לו בתשלום הנזק את דמי כולו. והרעבד ביאר שכשחרשו אינו שווה כלום, משום שכל אדם קץ בו ולכן אינו סוחרו לכלום. בתשלום שבט אין כאן, שהרי אחרי ששילם לו את כל שוויו, הרי הוא כעבדו ואינו חייב לשלם לו על כך שאינו יכול לעשות מלאכה. מביאה הגמרא ספק בדין שומת חיובי החובל בחברו. באי רבא הסתפק רבא, קטע את ידו של חברו ועדיין לא עמדו בית דין לצורך תשלום חמישה דברים ולא חייבו את המזיק לשלם אותם. וקודם שהתרפא חזר החובל ושיבר את רגלו וגם אז לא עמדו. ואחר כך סימא את עינו ולא עמדו ולבסוף חרשו. מהו? כיצד עומדים את הנזקים ומה עם צדדי הספק? מי אמרינן? האם אומרים אנו כיוון דלא עמדו עד עתה? בחד אומדנס אגילי, די לו בשומה אחת על כל חבלותיו, וכיוון שבסוף חרשו יאיב לדמי כולי בעדי הדדי, ישלם לו דמי כולו יחד, עוד אילמה שמה נאמר, דחד אחד העמדינן ויאבין עלי, נעמוד כל אחד מנזקיו בנפרד, והתחייב המזיק לשלם לו על שומת כל חבלה וחבלה בפני עצמה. מבארת הגמרא מה החילוק בצורת השומה, נפקא מיני, יש חילוק בין שתי האפשרויות של השומה, די אם נשום כל נזק בפני עצמו, באי למיטב ליצח המזיק לתת לו את השלומי הצער, ואת השלומי הבושת לכל חדה וחדה של כל נזק ונזק שהזיקו. נהיד הנזק וריפוי ושבט לכל חדה וחדה לא יאבין עלי, ואף שבוודאי אין נותנים לו את השלומי הנזק והריפוי והשבט של כל חבלה וחבלה, דכיוון דקייב לדמי כולי, שכיוון שנותן לו המזיק לבסוף את דמי כולו שערי חרשו כמן דקת לדמי, הרי זה כמו שהרגו, והיה איב לדמי כולי, והרי כבר נתן לו את דמי כולו, ולגבי הנזק אין חילוק, כיצד נשום אותו, שהרי בכל חבלה וחבלה הוא הפחית את דמיו עד שחרשו ואינו שווה כלום, ואף אם נשום כל חבלה בפני עצמה לא יתחייב יותר מדמי כולו, וכן לגבי שבט אין לחייבו, שהרי כששילם לו את דמי כולו, הרי הוא כאילו כנאו לעבד, ואינו חייב לשלם לו על מלאכתו, וכן לגבי ריפוי אין לחייבו על כל החבלות הראשונות, שהרי לא נרפא מהן, ולא הוציא הוצאות לריפויו עד שנתחרש, ועל שחרשו אין חייב ריפוי כיוון שאין לזה רפואה, אבל בתשלומי צער ובושת מיית מכל מקום יש להסתפק, האם דכל חדה וחד היעיב, ייתן לו אותם על כל נזק ונזק, כלומר ישום הוא כל תשלום ותשלום בפני עצמו, דאה ולצער ובושת, שהרי היו לו צער ובושת נפרדים בכל נזק ונזק, ולכן ישלם בנפרד, או שכיוון שלא עמדו עד עתה, עומדים את הצער והבושת על כל החבלות יחד, ויהיה תשלום פחות משישום הוא כל חבלה בפני עצמה. ממשיך רבא בספיקו, ואם תמצא לו אימר, אם תרצה לומר ולפשוט את הספק, לכיוון דלא עמדו בין החבלות כייב לדמי כולי בידי הדדי, נותן לו תשלומי הצער והבושת לפי שומת כל החבלות יחד, ולא שמים את הצער והבושת של כל חבלה בפני עצמה, עדיין יש להסתפק כשעמדו הוא בין החבלות ועדיין לא שילם מהו. מה יהיה הדין באופן זה? וצדדי הספק הם, מי אמרין הנעים אומרים אנו, דקמן דעמדו בין החבלות, חד אחד הבאי למיטבלי, צריך לתת לו את דמי הצער והבושת לפי שומת כל חבלה בפני עצמה. עוד אילמה, שמה נאמר, כיוון דלא שלם שעדיין לא שילם את נזקיו לפי אותה שומה, יאיב לדמי כולי, ייתן לו את דמי כולו, כלומר ישומו את כל החבלות יחד ולא כל חבלה בפני עצמה. אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי לא נפשטה, תיקו ראשי תיבות תשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה בעזרת השם וישועתו במהרה בימינו. יתרץ קושיות ויבעיות. מסתפקת הגמרא בעניין תשלומי הנזק באופן שהזיקו נזק זמני שעתיד להתרפא. באי רבא נסתפק רבא אם יש לה נחבל הפסד של שבט שאינו יכול לעבוד תקופה מסוימת הפוחתתו בדמים. המפחיתה את שוויו להימחר כעבד בשוק מלבד הפסדו שאינו יכול לעבוד בימים אלו. מה הדין? האם הוא מתחייב בתשלום נזק על אותו פחת בדמים או שהוא משלם רק את השבט של אותם ימים שאינו יכול לעבוד. מבארת הגמרא את הספק איך ידמי. איך ייתכן אופן כזה, כגון שהיכהו על ידו וצמתה ידו, נתקפצה ידו, ועכשיו הוא שווה פחות מבתחילה, ואין זה נזק שישאר לעולם אל הסופה של היד לחזור לקדמותה, ואז יהיה שווה כבתחילה, מה דינו, האם כיוון שסופה לחזור לא יעיב לו ולא מידי? אינו נותן לו כלל נזק שהרי לא יזיקו נזק קבוע ומשלם לו רק שבט, או דיל מה שמה נאמר שמשלם לו נזק שהרי אשתה מיית אף חטאי. כעת מכל מקום יפחית את שוויו, וכיוון שמלבד הפסדו שאינו יכול לעבוד, הוא גם שווה פחות להימחר בשוק, התחייב לשלם לו דמים אלו, אף שאין נזקו קבוע. מנסה הגמרא לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה מהמשנה לקמן, בדף פז עמוד א', המכה את אביו ואימו, את אביו או את אימו ולא עשה בהן חבורה, שאינו חייב מיטה על הקעתם, כמבואר במסכת סנהדרין בדף עמוד ב', שרק אם חבל בהם והוציא מהם דם, חייב מיטה, ואז פטור מתשלומים כיוון דקם לבדרה במיני, כלומר שאדם נענש בעונש חמור של מיטה, הוא אינו חייב בעונש הקל של ממון, אז אם הוא יקע את אביו או את אימו ולא עשה בהם חבורה, ואינו חייב מיטה על הקעתם, והחובל בחברו ביום הכיפורים שאינו חייב מלכות אל הממון, כמו שדרשה הגמרא במסכת כתובות בדף למד ב' עמוד ב', שחובל בחברו אף שעבר בלאו דינו לשלם ממון ולא ללקוט, חייב בכולן בתשלום כל חמשת הדברים האמורים לאל בדף פי ג' עמוד ב', נזק צער, ריפוי, שבט ובושת. מברר את הגמרא, היי דין זה שהמכה את אביו או את אמו ולא עשה בהם חבורה, חייב בתשלומי נזק, איך ידמי? כיצד ייתכן שיהיה נזק המפחית את שוויים ללא חבורה והוצאת דם? לאו, האם אין זה? כגון שהיכהו על ידו ונתקפצה והופחת שוויו, בסופו של אב לחזור לבריאותו ולשוויו הראשון, שהרי כל מכה שאין בה חבורה סופה להתרפא. ומכל מקום קטן היא שנה התנה במשנה שחיה בכולן, בכל חמשת הדברים ובכללם בנזק, ומוכח שגם בחבלה כזו עתידה להתרפא, חייב החובל בתשלומי נזק. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה אחא במאי עסקינן, כאן במשנה במאה מדובר כגון שחרשו לאביו, על ידי שהיכהו על אוזנו, או שהחזו ותקע באוזנו. שזהו נזק קבוע שלא עתיד להתרפא ולכן חייב בתשלומי נזק, ומכל מקום, במעשה זה לא עשה בו חבורה ולכן הוא פטור ממיטה ואפשר לחייבו בממון. ואין להוכיח מכאן שאף בחבלה שעתידה להתרפא, חייב לשלם נזק. מקשה הגמרא על הדחייה, כיצד ייתכן שאמור במשנה לא עשה בו חבורה, היינו שחרשו, ואמר רבא, החורש, מי שחרש את אביו נהרג חייב מיטה, ואף שחיוב מיטה הוא רק בחובל באביו ומוציא ממנו דם, לפי שאי אפשר לחרישה, אי אפשר לחרשות שנעשתה בידי אדם בלא חבורה, שהרי החרשות נגרמה על ידי טיפת הדדמה, נפלה לבעודני, טיפת דם שנפלה באוזנו. לכן מכוח הקושייה הזו מעמידה הגמרא את משנת המכה אביו בלי חבורה באופן אחר, ודוחה בכך את הראיה, אלא אחא במאי עסקינן, כאן במשנה במאה מדובר, כגון שגילחו לאביו שאין בזה הוצאת דם, ומכל מקום חייב בתשלום הנזק, כיוון שיפחיתו משוויו. מקשה הגמרא, אם מדובר כשגילחו, הרי מהדר אדר, והיינו בעיין, יחזור שערו לצמוח ואין זה נזק קבוע, והרי באופן זה עצמו היה הספק אם חייב בתשלומי נזק, וכיוון שאין סברה לחלק בין אופן שצמתה ידו ועתידה לחזור, לבין גילחו ועתיד שערו לצמוח, נפשוט ממשנה זו שאף בחבלה שעתידה להתרפא חייב נזק. מתרץ את הגמרא, אמרי אמרו בני הישיבה אחא במאי עסקינן. כאן במה מדובר, כגון שסחו, סח את אביו בנשה בסמה משאיר את השיער, זה לא אדר, שבאופן זה אין השיער חוזר לצמוח ומומו. והרי זה נזק קבוע ואין ראיה שגם על חבלה זמנית יש תשלומי נזק. ממשיכה הגמרא לבאר לפי העמדה זו, כיצד שייך חיוב בארבעה דברים מלבד נזק המבואר במשנה שם. אומרת הגמרא, תשלומי צער הוא משלם, משום שמדובר דאית לי קרטופונה בראשה, יש לאביו בקעים ופצעים בראשו, וצבחה מעני הוא קרטופונה, והוא צועק מחמת כאב חריפות הסם שהניח על פצעיו. תשלומי ריפוי הוא משלם משום דבאי עשויי שצריך לרפאו, שלא יצטער מחמת פגיעת הסם בפצעים אלו. תשלומי שבט משלם הבן משום שמדובר, דאב המרקית בי קובי שהיה אביו ליצן המרקד בחנויות, דבאי מחווי גבני הרישה שצריך לנעניה בראשו כדי להראות ענייני צחוק כדי חלצנים, וכעת לא מחווי, מעני הוא קרטופני, ועכשיו הוא לא יכול לנעניה בראשו מחמת הכאב של אותם פצעים. למרות שיכול לעסוק בשאר מלאכות מכל מקום, כיוון שמלאכתו דווקא בכך נותן לו את תשלום השבט עליה. ועל הבושת צריך לשלם לו, כיוון שאין לך בושת גדול מזה, שיהיה ללא שיער כל חייו. חוזרת הגמרא לדון בספקו של רבא לגבי חיוב נזק, כשסופו להבריא לגמרי. אומרת הגמרא, ומילתא דבעיא לרבא. הדבר זה שהסתפק בו רבא פשיטא ללאביי לאח גיסא ולרבא לאח גיסא. היה פשוט לאביי ורבא, מה היה הלכה בזה? אלא שלאביי היה פשוט לצד אחד, ולרבא היה פשוט לצד אחר, כדי להלן. דאיתמר, נאמר בבית המדרש, יקעו לחברו על ידו וצמתה, נתקפצה ידו וסופה של היד לחזור לקדמותה. אביי אמר, נותן לו שבט גדולה, כלומר תשלומי נזק כערך פחיתת שוויו לאותו זמן עד שיתרפא. באתם שקורא לזה אביי שבט גדולה ולא נזק, משום שאין כאן נזק לעולם, אלא לזמן ודומה לשבט, כך רשי במסרת גיטין, בדף מ"ב עמוד ב'. ונותן לו גם שבט קטנה, כלומר תשלומי שבט, שהרי אף ששילם לו נזק על כך שהופחתו דמיו מכל מקום גם אחרי חבלתו, הוא יכול לעסוק במלאכה קלה כשמירת קישויים. וכיוון שמחמת מחלתו אינו מסתכר אפילו שכר זה, חייב לשלם לו את השכר הזה. ורב אמר, אינו נותן לו שבט גדולה ואינו נזק, אלא נותן לו רק דמי שפטו שבכל יום ויום, ונותן לו דמים כשכר הפועלים בשוק, שזו העבודה שיכל לעסוק בה, לולי החבלה, אבל אינו נפטר בנתינת שכרו כשומר קישויים בלבד, שרי לא שילם לו תשלומי נזק על הפחתת דמיו. מביאה הגמרא מחלוקת נוספת בין אביי לרבה בעניין דומה. איתמר, נאמרה בבית המדרש מחלוקת זו, הקוטע יד עבד עברי של חברו, דהיינו שקטעה ממש ואין סופה לחזור. אביי אמר, נותן לו החובל שבט גדולה תשלום הנזק, שהוא הפחתת שוויו מחמת חיסרון היד, לעבד עצמו, שהרי אף לאחר שיצא לחירות תישאר ידו קטועה והנזק שייך לו. ושבט קטנה על ביטול מלאכתו בזמן חוליו, נותן לרב, לאדונו של העבד, שהרי עבודת העבד שייכת לו, והוא המפסיד מכך שאין העבד יכול לעבוד עכשיו. ורב אמר, הכל בין תשלום הנזק ובין תשלום השבט יינתן לעבד וילקח בהם קרקע שתהיה שייכת לעבד, והרב אוכל ממנה פירות עד תום תקופת העבדות. וכשיצא העבד לחירות, יצא הקרקע עמו. מבארת הגמרא באיזה אופן שייכת מחלוקת אביי ורב, ואומרת הגמרא, פשיט הדבר פשוט הוא שמפיחת החובל שוויו רק אצל עצמו, אצל העבד ואצל רבו לא פיחת. והיינו שלא ביטלו ממלאכתו, והיחידמי, כיצד ייתכן הדבר, כגון דפסקה לרש אוני או לרש נחרי, שחתך את קצה אוזנו או קצה חותמו, שהוא יכול לעבוד כדרכו. אז כולם מודים שהכל, כל תשלום הנזק נוטה לעבד לעצמו, שרי אין לאדון שום הפסד בנזק הזה. אבל אם פיחת אותו אצל רבו, כגון שקטע את ידו וביטלו בכך ממלאכה, היינו פלוגתא דאביי ורבה. אז יש מחלוקת בין אביי ורבה, המחלוקת האמורה לאל, שלאביי תשלום הנזק יינתן לעבד ותשלום השבט לאדון, ולרבה שני התשלומים יינתנו לעבד וילקח בהם קרקע, והאדון יאכל את הפירות עד תום תקופת העבדות. שנינו במשנה בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. מבארת הגמרא, מיהו התנא של משנתנו? מבררת הגמרא, מני מתניתין, מיהו התנא ששנה את משנתנו, שתשלום הבושת אינו קבוע לכל אדם בשווה, אלא נמדד לפי המבייש והמתבייש. אומרת הגמרא, לחורה משנתנו לא דעת רבי מאירי ולא דעת רבי יהודה, אלא רבי שמעוני, כמו שיבואר להלן. ומביאה הגמרא את דעות התנאים בזה, דתניא, כך גורס אמר שאל, שזו ברייתא, שנינו בברייתא לגבי שומת דמי בושת וכולן, כל המתביישים בין העשירים ובין העניים רואים אותן כאילו הם בני חורין, שהיו עשירים וירדו מנכסיהם, שעדיין הם עלולים להרגיש את הבושה, ואין שמים את העני לפי עניותו שישלמו לו פחות, ולא את העשיר לפי עשירותו להרבות בתשלומי בושתו, אלא כולם שווים בכך, משום שכל ישראל הם בני אברהם, יצחק ויעקב, דברי רבי מאיר. ובפשטות כוונת הברייתא שהמתביישים הם בני אברהם, יצחק ויעקב, אבל המאיר ביאר את דברי הברייתא, כיוון שהמביישים הם בני אברהם, יצחק ויעקב, לכן הקלו עליהם ושיערו אף את העשירים כאילו ירדו מנכסיהם, שבושתם קלה יותר ולא לפי עושרם. רבי יהודה חולק ואומר, אין דרגת העשירים והעניים שווה לעניין שיעור תשלום הבושת, אלא משערים את הגדול לפי גודלו, שככל שהוא יותר גדול ועשיר הרי הוא מתבייש יותר ומשלם לו יותר, ואת הקטן משערים לפי קוטנו, שככל שהוא יותר קטן ועני כך הוא מתבייש פחות. ורבי שמעון אומר, שתי חלוקות בדבר, העשירים שנתביישו רואים אותן כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם, והעניים שנתביישו רואים אותן כפחותין שבהן, כלומר, כעניים הפחותים ביותר שבושתם קלה יותר מעני רגיל. וכתב המאירי שהכלל בזה שלעולם מקילים על המבייש, ובעשירים רואים אותם כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם, כיוון שאף המביישים הם בני אברהם, יצחק ויעקב, ואין בושת הבא מצידם, כדאי להחמיר בה כל כך, ואילו בעניים רואים אותם כפחותים ביותר שפרח מהם הכבוד לגמרי. כך גם משמע מלשון רשי שמקלים בזה על המבייש. מבארת הגמרא, מני מיהו התנא של משנתנו? היא רבי מאיר, אם נאמר שזהו רבי מאיר, אם כן קשה, שרי מתניתין קטני, שנינו במשנה לגבי שומת הבושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. ואילו לפי דעת רבי מאיר, כולו בעדי הדד ינינו. כל ישראל נכללים יחד בשומה אחת כבני חורין שירדו מנכסיהם. והיא רבי יהודה, אם נאמר שהתנא של משנתנו הוא רבי יהודה, אומר גם הוא, ששמים את הגדול לפי גודלו ואת הקטן לפי קוטנו, והיינו ממש כמבואר במשנתנו שהכל לפי המבייש והמתבייש, מכל מקום אי אפשר לומר כן, שרי מתניתין קטני, שנינו בהמשך המשנה, המבייש את הסומה חייב, ואילו רבי יהודה אומר בברית, הסומה אין לו בושת, ולכאורה כוונתו שהמביישו פטור, ושלא כדברי המשנה. אלא מי הוא התנה של משנתנו? לאו, האם לא רבי שמעוני, הסובר שיש חילוק בין שומת הבושת של עשירים, לבין שומת הבושת של עניים, וזו כוונת המשנה שאמרה, הכל לפי המבייש והמתבייש. מנסה הגמרא לומר שרבי יהודה הוא התנה של משנתנו. אומרת הגמרא אפילו תימה, אפשר לומר שרב יהודה הוא התנה של משנתנו, ואין להקשות על כך מהמבואר במשנה להלן שהמבייש את הסומה חייב, שכן כי כאמר רב יהודה סומה אין לו בושת. מה שאמר רב יהודה סומה אין לו בושת, כוונתו למשקל מיני, ליטול מן הסומה תשלום בושת, אם בייש אחרים, כלומר אם הסומה בייש, אז הוא פטור. אבל למית ועלה יאבין עליה, אבל לתת לו תשלום הבושת, אם נתבייש נותנים לו כמבואר במשנה. דוחה הגמרא ואומרת, ועמיד הקטני, הרי ממה ששנינו בספר של המשנה, מבייש את הישן חייב, וישן שבייש פטור, ולא קטני ולא כתבה המשנה את החילוק הזה גם בסומה שהמבייש את הסומה חייב, וסומה שבייש פטור מכלל. משמע מזה שמשנתנו סוברת, זה לא שנה אחי ולא שנה אחי, אין הבדל בדין הסומה, וכאשר הוא בייש הוא חייב לשלם, וכאשר ביישו הוא חייבים לשלם לו, ולא כרבי יהודה אומר שסומה שבייש פטור. חוזרת בהגמרא ואומרת שאי אפשר לומר שרבי יהודה הוא התנה של משנתנו, אלא מחברת ברור הדבר, מתניתין משנתנו רבי שמעוני. התנה של המשנה זה רבי שמעון. מביאה הגמרא ברייתא נוספת ומבררת כשיטת מי היא נשנתה. שואלת הגמרא, מן תנה ליד אתנו רבנן, מי הוא התנה ששנה את הברייתא הזו ששנו חכמים אדם שנתכוון לבייש את הקטן, ובטעות בייש את הגדול, נותן לאותו גדול רק את דמי בושתו של הקטן שמועטים מדמי בושתו של הגדול. ודין זה הוא רק בבושת, כמבואר במשנה לקמן בדף פיבה ועמוד ב', שהמבייש בלא כוונה פטור, אבל בשאר הדברים, שאף בלא כוונה חייב, אם הנזק בא בפשיעתו, אף שנתכוון לקטן ולבסוף יזיק לגדול, חייב לשלם לפי הנזק והצער של הגדול. ואין לומר שזה נחשב לאונס ופטור מארבעה דברים, שהרי הוא התכוון במעשיו להזיק, כך אומר הרעבד. וכן אומרת הברייתא, אם מתכוון לבייש את העבד הכנעני ובטעות בייש את בן חורין, נותן לאותו בן חורין רק את דמי בושתו של העבד שהם מועטים מדמי בושתו של בן חורין. מה נימי הוא התנה של הברייתא? הרי לכאורה לא רבי מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי שמעון. וכפי שמיד תבאר הגמרא, מבארת הגמרא מדוע סבר המקשה שאי אפשר להעמיד את הברייתא כאחד מן התנאים, כסל כדאיתא, חלה על דעת המקשה, שמה שכתוב בברייתא שהתכוון לבייש את הקטן ונותן דמי קטן, אין זה קטן בשנים, אלא היינו קטן בנכסים, כלומר עני, וגדול הכוונה לגדול בנכסים, כלומר עשיר, והיה קשה לו למקשה. ראי רבי מאיר, אם תרצה לומר שרבי מאיר שנה את הברייתא, אמר כולו בידי הדדי נינו. רבי מאיר אמר ששומת הבושת שווה אצל כולם, ובין עשיר ובין עני. יש להם אותה שומה, ואילו בברייתא מבואר שיש חילוק ביניהם. ראי רבי יהודה, אם תרצה לומר שרבי יהודה שנה את הברייתא הזו, שהרי לדבריו יש חילוק בין עני לעשיר, ואמר רבי יהודה במשנה לקמן בדף פז עמוד א', שאין לה עבדים בושת, כלומר, שהמבייש את העבד פטור, ואילו בברייתא מבואר שיש לה עבד מי בושת, אלא שהיא פחותה מבושת של בן חורין. והיא רבי שמעון, ואם תרצה לומר שרבי שמעון שנה את הברייתא הזו, ואמר הרי רבי שמעון סובר שמתכוון, אדם לבייש את זה אדם מסוים, ובטעות בייש את זה אדם אחר פטור לגמרי, ואילו בברייתא מבואר, שאם מתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול, חייב. מוכיחה הגמרא שכן, הברייתא ידעת רבי שמעון שמכוון לבייש את זה ובייש את זה פטור. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם לדין הזה ומניין שכך ידעת רבי שמעון? כקטלה. כמו שאמר רבי שמעון בסנהדרין דף עין ט' לגבי חיוב מיטה של רוצח שצריך שיתכוון לאדם הנרצח. מה קטלה? כשם שרוצח אינו חייב מיטה עד המתכוון לי, עד שיכוון לאותו האדם שאכן הרג לבסוף, דכתיב לגבי חיוב מיטה של רוצח בספר דברים פרק י' פסוק י' א', והרב לו וקם עליו ועיקהו נפש, ולומדים ממה שכתוב לו, שאינו חייב עד שיתכוון לו, ולא כשיתכוון להרוג אדם אחר. אם כן לגבי בושת, נמי, גם כשבייש אדם יסבור רבי שמעון שאינו חייב אדם יכוון לי, עד שיכוון לאדם שאכן בייש לבסוף ולא כשיתכוון לבייש אדם אחר. דכתיב לעניין בושת, ושלחה ידה והחזיקה במבושב לאדם שבייש לבסוף ולא כשיתכוון לאדם אחר. וכיוון שרבי שמעון פותר את המתכוון לבייש את זה ובייש אחר, לא ייתכן שהוא שנה את הברייתא הזו המחייבת, וקשה מי הוא זה אם כן התנה של הברייתא. ואף שרבי שמעון לא אמר את דבריו לגבי בושת, הבינה הגמרא שכשם שהוא דורש את הפסוק לא, שנאמר לגבי חיוב מיטה שאינו חייב עד שיתכוון אליו, כך ידרוש את הפסוק במבושף שנאמר לגבי בושת, שאינו חייב עד שיתכוון המתבייש. תרץ את הגמרא לעולם רבי יהודה שנה את הברייתא, וכי כאמר מה שאמר רבי יהודה, שאין לעבדים בושת, אין כוונתו שאינם מתביישים, אלא כוונתו שאם ביישום, לא צריכים למית ולאו לתת להם דמי בושת. והוא למד זאת לכמל בדף פי ח' עמוד א', ממה שכתוב בפרשת בושת, כי ינצו אנשים יחדיו, איש ואחיו, שנאמרה פרשה זו רק במי שיש בו אחווה, ולא בעבד שאין לו אחווה, כלומר, שאינו מותר להינשא לישראלית, או משום שמותר להינשא לאחותו או לאשת אחיו שכתוב בו, עם החמור שהוא עם הדומה לחמור. אבל, כיוון שבאמת הם מתביישים ממילא, למי שם שימינן בו, אפשר לשום בהם את מי הבושת, כדי לתת אותם לבן חורין. ועל כן, בנידון של הברית השמין, כמה רוצה אותו העבד ליטול כדי שיביישו הוא, ודמים אילו הוא נותן לבן חורין. תירוץ נוסף מתרץ לגמרא ויבאי תימא, אם תרצה תוכל לתרץ באופן אחר. אפילו תימא רבי מאיר, גם אם תאמר שרבי מאיר שנה את הברית, אין קושייה בדבר, ואף שרבי מאיר אינו מחלק בין שומת בושת עשירים לבושת עניים, אין זו סתירה למבואר בבריתא. שכן יש חילוק בין גדול לקטן. שכן מי סברת, אם אתה סבור שגדול האמור בברייתא הכוונה לגדול בנכסים ועיינו עשיר, וכן קטן האמור שם הכוונה לקטן בנכסים ועיינו עני? לא. לא זו כוונת הברייתא, אלא גדול היינו גדול ממש שגדול בשנים, וקטן היינו קטן ממש שקטן בשנים. בכוונת הברייתא, שאם מתכוון לבייש אדם קטן בשנים וטעה ובייש אדם גדול בשנים, נותן למתבייש את דמי בושתו לפי שיעורו של הקטן ולא לפי שיעור דמי בושתו שלו. מקשה הגמרא לתירוץ השני המבאר את הברייתא בקטן ממש, וכי קטן ברבושת הוא? האם קטן שייך בבושת והרי אין בו דעת ואין לו בושת? שהרי הוא עצמו עושה מעשים המביישים אותו ואינו חש בושה בכך, וממילא אף כשאחרים מביישים אותו, אין הוא מתבייש, והרי הוא כשוטה לעניין זה, לכן אין לתת לו גם דמי בושת, כך מבאר הרעבד את קושיית הגמרא. מתרץ לגמרא, אין, אכן יש קטן ששייך בבושת, כמו דאמר רב פאפה, לקמן בדף פי וו עמוד ב', שיש קטן שיש לו בושת, והיינו כשהגיע לגיל דמיקל מולי ומיקלם. כשאחרים מזכירים לו את בושתו ומחלימים אותו, הוא אכן מתבייש ומצטער מכך. החנמי, גם כאן, בברייתא אומרת שיש בושת לקטן, מדובר באופן זה. דמיקל מולי ומיקלם, שאף שהוא קטן במניין שנותיו, מכל מקום הוא גדול בשיעור, כשאחרים מזכירים לו את בושתו ומחלימים אותו, הוא אכן מתבייש ומצטער מכך. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף פי וו עמוד ב'. במשנה הקודמת, בדף פי ג' עמוד ב', המשנה שפתחה את הפרק השמיני, פרק החובל, התבהר שאחד מחיובי התשלומים באדם שהזיק את חברו הוא בושת. המשנה שלפנינו מביאה פרטי דינים בחיוב הזה. אומרת המשנה, המבייש את הערום, אדם ללא בגדים, וכן המבייש את הסומה, אדם עיוור, והמבייש את הישן, בכל אלו חייו המבייש בתשלומי בושת. והמבייש את הישן, הקיץ הישן בבושתו כשהתעורר. ואומר התוספות יום טוב שהחידוש בזה, שאף שבשעת מעשה הביוש לא הרגיש את הבושת, וכשהקיץ והתבייש כבר קלה, מעשהו של המבייש מכל מקום חיה, ואין אומרים שזה גרמה באלמה. דין נוסף וישן שביש אדם פטור מלשלם לו את דמי הבושת, וכן אדם שנפל מן הגג, ובדרך נפילתו הזיק וביש אדם אחר, חייב הנופל לשלם על הנזק שעשה ופטור מלשלם על הבושת. וטעם הפטור בישן ובנופל מן הגג שביישו, כיוון שאין המבייש חייב בדמי בושת, עד שיהיה מתכוון למעשה המבייש. זו היה המשנה שלנו בדף פי וו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין חיוב תשלום דמי בושת במבייש את הערום. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, באישו אדם המבייש את חברו כשהוא ערום חייב בדמי בושת, אבל מוסיפה הברייתא ומכל מקום אינו דומה באישו כשהוא ערום לביישו כשהוא לבוש, שכן אדם מתבייש יותר כשהוא לבוש מאשר כשהוא ערום. ולכן המבייש ערום ישלם פחות מאשר המבייש לבוש, וכן אם באישו בבית המרחץ כשהוא ערום חייב המבייש. ומכל מקום אינו דומה באישו בבית המרחץ שדרך בני אדם לעמוד שם כשהם ערומים ובושתו פחותה, לביישו בשוק בפני בני אדם שבושתו מרובה, ובכל ביוש שמים את דמי הבושת לפי עניינו. מבררת הגמרא את דברי הברייתא, אמר מר, אמר החכם, בברייתא נאמר באישו כשהוא ערום חייב, מקשה הגמרא וכי ערום ברבושת הוא? והרי כיוון שאינו מקפיד על עצמו והולך ערום בפני בני אדם, אדם כזה אינו מתבייש מכלום, ומדוע מביישו חייב בדמי בושת? מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, מהי ערום? מה הכוונה של הברייתא שביישו כשהוא ערום? לא שהלך כן לכתחילה ובכוונה, אלא דעת הזיקה קרחינו למעני, באה רוח וקרחה את בגדיו והרימה אותם, ואת ההוא ובא המבייש ודלינו תפי וביישי, והגביע את בגדיו יותר ובכך ביישו יותר ממה שהתבייש מחמת הרוח, ולכן חייב בדמי בושתו. מבררת הגמרא את הסיפה של הברייתא, שנינו בהמשך הברייתא ביישו בבית המרחץ חייב. מקשה הגמרא וכי העומד ערום בבית המרחץ ברבושת הוא, והרי דרך האנשים לעמוד שם כשהם ערומים ואין להם בושה בכך. תרץ לגמרא, אמר רב פאפה, אין כוונת הברייתא לבית המרחץ ממש, אלא שביישו על גב הנהר, כגון שהרים מעט את בגדיו כדי לרחוץ את רגליו בנהר, ובא חברו והרימם יותר, ולכן חייב בדמי בושתו. דנה הגמרא בדין המבייש את הישן ומת. באי רבי אבא בר ממל, נסתפק רבי אבא בר ממל באישו כשהוא ישן, ולאחר מכן מת המתבייש מתוך שנתו, ונמצא שלא הרגיש כלל בבושתו, מהו, מה הדין באופן הזה. מברר את הגמרא, מהי כמי בא אלי? מה עם צדדי הספק של רבי אבא בר ממל, ומדוע יהיה דין זה שונה מאמור במשנתנו שהמבייש את הישן חייב? מברר את הגמרא, מה רב זביד, אחי כמי בא אלי? כך הוא ספקו של רבי אבא. מדוע חייב כל מבייש בדמי הבושת? האם משום כיסוף ההוא? האם בגלל בושה משלמים את דמי הבושת, ואילו באופן זה עמית לי, הרי מת כשהוא ישן ולית לכיסופה, ולא הייתה לו בושה כלל ופטור המבייש? עוד אילמה, אולי נאמר שחיוב כל מבייש הוא משום זילותה, משום זלזולו, שזלזל בו בפני רבים. ואף שאין המבייש שם ליבו לכך, וממילא גם כאן יש לחייבו דעה אוזלי, שהרי זלזל בו, ואף שהמבייש לא ידע ולא הרגיש בכך, התחייב המבייש לשלם ליורשי המבויש את דמי הבושת. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה, תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא, רבי מאיר אומר, חירש שאינו מדבר ואינו שומע וקטן, יש להם בושת, וחייב המביישם בדמי בושתם, אבל שוטה אין לו בושת והמביישו פטור. מוכיחה הגמרא, היא אמרת בישלמה משום זילות, האומנם מובנים דברי רבי מאיר אם תאמר שחיוב בושת הוא משום שזלזל בו, היינו דקטני, זהו ששנינו בברייתא שקטן יש לו בושת, שהרי שייך זלזול בקטן. שערי אפו בן ישראל ואסור לזלזל בו, אומר הרעבד. אלא ימרת משום כיסופה, אבל אם תאמר שחיוב בושת, ומשום שנתבייש קשה וכי קטן בר בושת הוא, הרי דרכו לעשות מעשים המביישים אותו ואינו מרגיש בכך בושה. ואם כן, אף כשאחרים מביישים אותו, אינו מתבייש, הרי הוא כשוטה לעניין זה, ומדוע כתבה הברייתא שיש לו דמי בושת? מנסה הגמרא לדחות את הראיה ומקשה, אלא לדבריך, מה חיוב בושת? משום זילותה? בגלל שזלזל בו? אם כן, אפילו שוטה נמי, גם המבייש את השוטה יתחייב שרי סוף סוף זלזל בו, ואילו בברית המבואר שהמבייש את השוטה פטור. משיבה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, מה שאין לשוטה דמי בושת, משום שאין לך בושת גדולה מזו, מעצם הדבר שהוא שוטה. וגם אם נאמר שהחיוב הוא משום שזלזל בו, אין לך אדם מזולזל בעולם יותר מן השוטה. אך עדיין יש לבאר שעיקר חיוב הבושת הוא משום הזלזול. מסיימת הגמרא את ההוכחה מכל מקום, כיוון שהתבאר בברייתא שהמבייש את הקטן חייב, נפשוט מינה, נפשוט מהברייתא שטעם חיוב הבושת משום זילותה הוא בגלל זלזול. דהי משום כיסופה, כי אם טעם החיוב הוא משום הבושה, וכי קטן בר כיסופה הוא. וכמבואר להם, וכיוון שחיובו הוא משום זלזול, יש לפשוט את ספקו של רבי אבא ולומר שהמבייש את הישן ומת, חייב לשלם ליורשיו את הדמי בושת. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, באמת ייתכן שחיוב דמי בושת הוא משום הבושה שבדבר, וממילא כשבייש את הישן ומת, פטור כיוון שלא יתבייש הישן. וטעם החיוב במבייש את הקטן, אינו משום הזלזול שבו, אלא כדי רב פאפה. כמו שאמר רב פאפה להלן, שמדובר בקטן שאומנם אינו מתבייש במעשה עצמו, אבל הוא בגיל כזה, דמיקל מולי ומקלם, שאם מביישים אותו אחרים, הוא מתבייש, אך הנמי. גם כאן אפשר לומר שמדובר בקטן כזה, דמיקל מולי ומקלם. ולכן אמר רבי מאיר שחייב בדמי בושתו. מביאה הגמרא ביור אחר בצדדי הספק של רבי אבא לגבי בישו ישן ומת. רב פאפה אמר, באמת היה פשוט לרבי אבא שחיוב הבושת הוא מחמת הבושה שבדבר, ואחי כמי בא אלי, וכך הם צדדי הספק שלו. האם חיוב בושת משום כיסוף עדידי הוא, רק על הבושה של המתבייש עצמו הוא חייב? בא מית לי, וכאן, הרי מת קודם שהקיץ משנתו ולא הרגיש את הבושה והמבייש פטור או דילמה, או שנאמר שהמבייש חייב גם משום בושת המשפחה של המתבייש, שאף הם מתביישים במעשה הזה, וממילא, אף שהמבויש עצמו מת ולא הרגיש בבושתו, מכל מקום כיוון שהמשפחה התביישה בכך, התחייב המבייש בדמי בושת. מנסה הגמרא לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא, חירש וקטן יש לו בושת והמביישם חייב, אבל שוטה אין לו בושת והמביישו פטור. מוכיחה הגמרא, היא אמרת בישלמה, אומנם מובן הדין הזה אם תאמר שחיוב בדמי הבושת הוא אף משום בושת המשפחה של המתבייש, שלפי זה היינו דקטני, זהו שכתבה הברייתא שקטן יש לו בושת, כיוון שאף אם הוא עצמו אינו מתבייש, הרי בני משפחתו מתביישים, אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שחיוב בושת הוא משום כיסוף עדידי, רק משום בושלו של המתבייש עצמו, קשה וכי קטן בר בושת הוא, והרי אינו מתבייש במעשיו וממילא אף אינו מתבייש כשבישו אחרים. מנסה הגמרא לדחות את הראיה ומקשה, ואלא מה, אם תרצה לומר שהמבייש את הקטן חייב משום בושת לבני המשפחה? אם כן, אפילו המבייש את השוטה נמי גם כן התחייב שהרי בני משפחתו של השוטה יתביישו בכך. משיבה הגמרא, לגבי שוטה אבני משפחתו לא התביישו בכך, משום שאין לך בושת גדולה מזו מעצם הדבר שהוא שוטה. ובני משפחתו מבוישים ועומדים, ואין להם תוספת בושה במה שבישו כעת. מסיימת הגמרא את ההוכחה, מכל מקום נפשוט מינה, נפשוט מן הברייתא, דה מבייש חייב אף משום בושת משפחה. דהי, כי אם חיובו היה רק משום כיסופה, משום בושה של המתבייש עצמו, קשה וכי קטן בר כיסופה הוא. ומדוע חייב בדמי בושתו, וכמבואר לאילו, ממילא אפשר לפשוט את הספק של רבי אבא, שכשב יש את הישן ומת ולא ירגיש בבושתו, יהיה חייב משום בושת של בני המשפחה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר אף פאפה אין, כן, אכן קטן בן בושת הוא. ואף שאינו בוש במעשיו, מכל מקום מדובר, כשהוא גדול במידה כזאת, הם יקלמו לו ומקלם. שאם אחרים מביישים אותו, הוא מתבייש, ואם כן ייתכן שסיבת החיוב במבייש את הקטן, אינה משום בושתם של בני משפחתו, אלא משום בושת עצמו, וממילא כשבייש את הישן ומת, ולא ירגיש בבושתו או פטור. ומוכיחה הגמרא, שיש בושה לקטן עצמו, והתניה, כך שנינו בברית הרבי אומר שלושה חילוקי דינים בבושת. חרש לעולם יש לו בושת והמביישו חייב. שוטה לעולם אין לו בושת והמביישו פטור. קטן פעמים יש לו בושת ופעמים אין לו בושת. ומבאר את הגמרא, האופנים שיש לקטן בושת, היינו כשהוא בגיל כזה דמיקל מולה ומקלם, שכשמביישים אותו הוא מתבייש. והאופנים שאין לו בושת, כשהוא קטן כל כך דמיקל מולה ולא מקלם, שאף כשמביישים אותו אחרים אינו מתבייש מהם, וכדברי רב פאפה. ומשמע שזו אכן מסקנת הגמרא, שהמבייש את הישן הוא מת ולא הרגיש בבושתו, פטור המבייש מדמי הבושת. שנינו במשנה, המבייש את הסומה והמבייש את הישן חייב, וישן שבייש פטור. מבואר בגמרא שלגבי ישן ישנו חילוק, שהמבייש ישן חייב, ואילו ישן שבייש פטור. אמנם לגבי סומה לא חילקה המשנה כך, ומשמע שכשם שהמביישו חייב, כך אם הוא בייש אחרים חייב. מביאה הגמרא, מי שחולק על הדין הזה, אומרת הגמרא, מתניתין משנתנו שמשמע ממנה שסומה שבייש חייב, זה לא כרבי יהודה. היא לא כשיטת רבי יהודה בעניין הזה. דתניא שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, סומה שבייש אין לו חיוב בתשלומי בושת, ומהטעם שיבואר להלן, וכשם שפטרו רבי יהודה מבושת, כך היה רבי יהודה פוטרו מחייבי גלויות, מחיוב גלויות עם הרג בשוגג, ומחייבי מלכויות של העוברים על איסור לא תעשה, ומחייבי מיתות בית דין של העוברים על עבירות שעונשן מיתה בבית דין. מבארת הגמרא מה הייתה מדי רבי יהודה שפטר את הסומה מכל החיובים האמורים, מבארת הגמרא את עמו לגבי פטור מדמי בושת, משום שגמר הוא למד בגזירה שווה, עיניך מעידים זוממים. כלומר, עידים שהעידו עידות על מעשה שהיה בזמן מסוים ומקום מסוים, ולאחר שהתקבלה עידותם באו עידים אחרים והעידו שבאותו זמן שהעידו עליו היו במקום אחר ולא יכלו לראות את אותו מעשה שהעידו עליו. בדין התורה הוא שהעידים האחרונים נאמנים בדבריהם ועידות הראשונים בטלה, והראשונים נאנשים בעונש שרצו לחייב על פי עידותם הראשונה. אז בפרשת חיוב בושת נאמר, לא תחוס עיניך, ובפרשת עדים זוממים לגבי חיוב עדים זוממים בעונש שרצו לחייב בעדותם נאמר, ולא תחוס עיניך. מה אתם כמו ששם לגבי עדים זוממים סומין לא, הם אינם בכלל עונש כאשר זמם, שהרי אינם רואים ואינם יכולים כלל להעיד, הפכה גם כאן לגבי חיוב בושת סומין לא, הם אינם בכלל חיוב בושת. ממשיכה הגמרא בביור דעת רבי יהודה וטעמו לגבי פטור הסומה מחייבי גלויות, מבואר בברייתא אחרת דתניא שנינו בברייתא לגבי רוצח בשוגג, נאמר, או בכל אבן אשר ימות בה, בלא ראות. ויש לדרוש מהלשון בלא ראות, שמדובר באדם שרק במקרה זה לא ראה ולא יבחין בנהרג, פרט לסומה שאינו רואה בשום מקום ופטור לגמרי מחיוב גלות, דברי רבי יהודה. רבי מאיר חולק ואומר להפך, שלשון בלא ראות בא לרבות את הסומה, כמו שיבואר להלן. מבארת הגמרא את העמי מחלוקתה, מה הייתה מדי רבי יהודה שפסוק זה בא למעט את הסומה, אמר לך, יוכל להסביר ולומר לך רבי יהודה שרי כתוב בפרשה אחרת בעניין רוצח בשגגה, ספר דברים פרק י"ט פסוק ה', ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים. ולשון זו כוללת אפילו סומה, שהרי גם הוא יכול לבוא ביער לחטוב עצים, וכיוון שמפסוק זה משמע שגם סומה חייב גלות, לכן כתב רחמנה, כתבה התורה בלא ראות כדי למעוטי, למעט את הסומה מפרשה זו ולפוטרו מגלות. ורבי מאיר, טעמו של רבי מאיר שריבה את הסומה, כיוון תכתב רחמנה שכתבה התורה בלא ראות למעוטי, למעט את הסומה שאינו רואה בשום מקום, ובפרשה אחרת בעניין זה כתב רחמנה אשר יקה את רעהו בבלי דעת, והיינו אדם שיכול לדעת, ובמקרה היה מעשהו בבלי דעת, ובה כתוב למעוטי למעט בכך את הסומה, שבכל מקום מעשיו הם בלי דעת, כלומר בלי ידיעה, שהרי אינו יכול לדעת ולכוון את מקום חברו. הווי, הרי זה מיעוט הבא לאחר מיעוט ומידי בתורה, שאין מיעוט בא לאחר מיעוט, אלא כדי לרבות את הדבר המתמעט, וכיוון שמייתה התורה את הסומה בשני מיעוטים, יש לרבותו וללמוד שהוא חייב בגלות. מסיימת הגמרא ואומרת, ורבי יהודה הפותר את הסומה, ישיב על הלימוד הזה, שהפסוק ההוא של בבלי דעת, אינו בא למעט סומה, אלא פרט למתכוון ודעתה. בא למעט את ההורג בכוונה, שאינו חייב גלות, אלא מיתת בית דין. חוזרת הגמרא לבאר את הדינים שאמר רבי יהודה לגבי סומה, מבארת הגמרא וטעמו של רבי יהודה לפתור סומה מחייבי מיתות בית דין הוא, משום דעתיה למידים חיוב מיתת בית דין בגזירה שווה רוצח רוצח מחייבי גלויות. נאמר בחייבי מיתות בית דין, ספר במדבר פרק למדי פסוק למדה, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, בחייבי גלויות נאמר, ספר דברים פרק יוטט פסוק ג' לנוס שם הכל רוצח, וגזירה שווה זו מלמדת שכשם שסומה פטור מגלות, כפי שדרש רבי יהודה בברייתא שהובא להיל, כך הוא פטור ממיתות בית דין. ממשיכה הגמרא ומבארת את העמו של רבי יהודה לפתור סומה מחייבי מלכויות, הוא דאתיה למדים דין זה בגזירה שווה רשע רשע מחייבי מיתות בית דין. נאמר בחייבי מלכויות והיה עם בין נקות הרשע, ובחייבי מיתות בית דין נאמר אשר הוא רשע למות, וכשם שסומה פטור ממיתות בית דין, וכפי שלמדנו זאת בגזירה שווה מחייבי גלויות, כמבואר לעיל, כך הוא פטור ממלכות. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בשיטת רבי יהודה שפטר סומה מחיוב בושת ומחיובים נוספים. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, רבי יהודה אומר סומה שבייש אין לו חיוב של תשלום בושת, וכן היה רבי יהודה פוטרו את הסומה גם מכל הדינים שבתורה, דהיינו דיני הממון, שאין הדיינים דנים אותו וגם אינם חייבים להזדקק לדינו עם תבע אחר, וכן אינו יכול לדון אחרים בבית דין. מבארת הגמרא מה הייתה מדי רבי יהודה, מה טעמו של רבי יהודה שפטר את הסומה מכל הדינים שבתורה, דאמר קרא נאמר בפרשת אורג נפש בשגגה, ספר במדבר פרק למדי פסוק חף דלת, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה, ויש לדרוש שרק כל שישנו בדין מכה ובדין גואל אדם, כלומר שכשהורג במזיד הרי הוא חייב מיטה, וכשהורג בשוגג הרי הוא חייב גלות, ישנו אף בכל המשפטים, אבל כל שאינו שייך בדין מכה ובדין גואל אדם, כגון הסומה כמו שדרשנו לעיל, שפטור ממיטת בית דין ומגלות, אינו שייך גם במשפטים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בשיטת רבי יהודה לגבי סומה, תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, רבי יהודה אומר סומה שבייש אין לו חיוב בתשלומי הבושת, וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל המצוות האמורות בתורה. מבארת הגמרא מרב שישה בריידר אבידי, מה איתם עדי רבי יהודה, מה טעמו של רבי יהודה שפטר את הסומה מכל המצוות שבתורה, דאמר קרא בעניין לימוד המצוות לעם ישראל, ספר דברים פרק ו' פסוק א', וזאת המצווה החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקיכם ללמד אתכם. בפסוק הזה הקישה התורה את המצוות והחוקים למשפטי הממון, ויש לדרוש כל שישנו במשפטים בדיני הממון האמורים בתורה, ישנו גם בקיום מצוות וחוקים, וכל שאינו במשפטים כגון הסומה שהתבאר בברייתא הקודמת שאינו בכלל משפטי הממונות, אינו חייב אף במצוות וחוקים האמורים בתורה ופטור מהם. מביאה הגמרא בעניין זה דברי רב יוסף שהיה סומה, אמר רב יוסף מרישא ואמינא מתחילה הייתי אומר דמאן דאמר, שכשיאמר לי אחד מן החכמים שהלכה כרבי יהודה דאמר שסומה פטור מן המצוות כעביד נא יום התבה לרבנן נעשה סעודה של יום טוב לתלמידים מחמת שמחה, ומה איתה מה הטעם ששמחתי בכך משום דלא מפקדינה, אינני מצווה במצוות התורה משום שאני סומה, ומכל מקום כעביד נא מצוות אני עושה את המצוות, ומעלתי גדולה יותר משאר בני אדם שמצווים לקיים את מצוות התורה, כיוון שמי שאינו מצווה ומכל מקום עושה, הרי זה משום שיש לו אהבה להשם ולמצוותיו, ומישהו מצווה הרי יש לו יראה לעבור על מצוות הבורא, וכיוון שמידת אהבה גדולה ממידת היראה, היה שמח בכך ביותר, מסביר הנחלת משה. אבל אשתה כעת זה שמית לאה די רבי חנינה, עכשיו ששמעתי את מאמרו של רבי חנינה, דאמר רבי חנינה גדול במעלתו אדם המצווה במצוות ועושה אותם, כיוון שהוא דואג וחושש תמיד שמה יבטל את המצוות ממי שאינו מצווה ועושה אותם, כיוון שאין לו עול וקושי בכך שהרי אם לא ירצה לא יקיימם. והריטב"א במסכת קידושין בדף למד א' כתב שהיצר הרע מתגרה יותר במי שמצווה כדי להכשילו יותר ממה שמתגרה במי שאינו מצווה, שאף אם לא יקיים את המצוות אין לו עבירה בכך, לכן גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. מעתה אומר רבי יוסף מאן דאמר לי, כשיאמר לי אחד מן החכמים שאין הלכה כרבי יהודה אלא הלכה היא שסומה חיה בכל המצוות, עביד נא יום התבה לרבנן נעשה סעודה של יום טוב לתלמידים, מה איתה מה הטעם שעשה זאת משום דכי מפקדינה, כשאני מצווה במצוות, איתלי אגרטפי, יש לי שכר מרובה יותר על עשיית המצוות, וכדברי רבי חנינה. לכאורה צריך ביור איך שמח רב יוסף בשכר המצוות, והראשונים הוא במסכת אבות פרק א' משנה ג', שאין להיות כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, ביאר העין אליהו, שרב יוסף היה ענב כמבואר במסכת סוטה בדף האחרון, ולכן לא החזיק עצמו לעובד השם שלו על מנת לקבל פרס. ולכן אמר ששמח כיוון שיהיה לו שכר מרובה. מוריי ורבותיי, חי וריאנו חותמי בסייעתא דשמיא ענקית לתלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים פ"א ופ"ו במסכת בבא קמא, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה למסקנה, כיצד עומדים את הצער שהוא במקום נזק? שאלה שנייה, אם רשאי לאגוד את המכה מחמת הצינה, למרות שעל ידי כך יעלו צמחים במכה? שאלה שלישית, מה דרשו בדבי רבי ישמעאל מרפו ירפא? שאלה רביעית, מה לומדים מהברייתא ממילות הפסוק רק שפטו? שאלה חמישית, מהיכן לומדים ששבט ריפוי בושת וצער משתלמים אף במקום נזק? שאלה שישית, האם כשקטע ילדו ושבר רגלו וסימי עינו ועדיין לא שילם בין חבלה לחבלה, עומדים את הריפוי על הכל ביחד או על כל דבר בנפרד? שאלה שביעית, כשהיכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור, האם צריך לשלם לו גם נזק? שאלה שמינית, הקוטע ילדו של עבד עברי של חברו, מה דין השבט? שאלה תשיעית, כיצד שמים בושת בעשירים ועניים? והשאלה האחרונה, המעלה חרום, האם שייך בו בושת? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום בחזרה, עוד אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדפים פי ופי ובמסכת בבא קמא, אבל אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה. יהיה תלמודנו במשנה היומית לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שמסרו את נפשם על קדושת השם.
בדרך ארץ ולמיקרו ולמישנו וללימוד בדרך ארץ ולמסו ישרית זוי נביאים שבשומיים ולמסו ישרית זוי נביאים שבשומיים.
אוחזים אנו במסרת כתובות פרק ז' משנה ד', המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה, בזמן שהוא בית אביה נמצא עמה בהיר שאז רגילה ללכת לשם לעתים קרובות, אם היא דירה לחודש אחד יקיים, ואילו אם היא דירה שניים יותר מחודש אחד יוצאים מיד ויתן כתובה, ובזמן שהוא בית אביה נמצא בעיר אחרת, שאז ממילא אינה רגילה ללכת לשם אלא ברגלים בלבד, אם היא דירה שלא תלך לשם רגל אחד יקיים, אבל אם היא דירה שלא תלך לשם שלושה רגלים, יוצאים מיד ויתן כתובה. מסרת כתובות פרק ז' משנה ה', המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל לניחום אבלים ולבית המשתה של חתן וכלה, יוצאים מיד ויתן כתובה, מפני שנועל בפני הדלת של שמחה וכן נועל בפני הדלת של גמילות חסדים, שכאשר תמות לא יימצא אדם שיספוד לה. ואם היה טוען שאינו רוצה שתלך לשם משום דבר אחר שיש שם בני אדם פרוצים, הרי זה רשאי להדירה. אישה שנדרה נדר שהבעל יכול להפר ואמר לבעלה נדרך מופר על מנת שתאמרי לפלוני מה שאמרת לי, או על מנת שתאמרי מה שאמרתי לך, ואותם דברים שיתנה שתאמר היו דברים של קלון, או שיתנה על מנת שתהם ממלא כדי מים ומערה שופכת להשפע, שזה דבר של ביזיון, הרי זה כאילו קיים לה את נדרה ולפיכך יוצא מיד ויתן כתובה. מסכת כתובות פרק ז' משנה ו', ואלו הם אנשים היוצאת מבעליהם שלא בכתובה, עוברת על דת משה, על דינים הכתובים בתורה שעוברת עליהם גורמת נזק לבעלה והיא יהודית, ועוברת על דת יהודית, דהיינו מנהגים בענייני צניעות שנהגו בהם בנות ישראל. ואיזו היא דת משה, מהם אותם דינים שנחשבים דת משה לעניין זה שעוברת עליהם יוצאת בלא כתובה, משום שגורמת נזק לבעלה מאכילתו אוכל שאינו מאוסר ומשמשתו כשהיא נידה, ולא קוצה לו מפרישה לחלה מעיסה, והוא לא ידע על כך בשעה שאכל ונמצא שהכשילה אותו בדבר עבירה וכן נודרת ואינה מקיימת, שאף היא גורמת נזק לבעלה, משום שבעבון זה בניו הקטנים מיתים. ואיזו היא דת יהודית, מהם אותה מנהגי צניעות שנחשבים דת יהודית, יוצא לשוק וראשו הפרוע, ולא הכיסוי שנהגו בו בנות ישראל, וטובה בשוק ומגלה את זרועותיה בשעת הטבעיה ומדברת דברי שחוק וקלות ראש עם כל אדם, שבכל המקרים הללו הועיל ואינה נוהגת בצניות כמנהג בנות ישראל, יוצאת בלא כתובה. בשאול אומר אף המקללת את יולדיו, מולידיו של בעלה בפניו. רבי טרפון אומר אף הקולנית, ואיזו היא קולנית, לכשהיא מדברת בתוך ביתה עם בעלה בניינית תשמיש ודבריה נאמרים בכל רם, עד ששכניה שומעים את קולה. מסכת כתובות פרק ז' משנה ז', המקדשת האישה והתנה שיחולו הקידושין רק על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת, שהרי לא יתקיים תנאו, ואם קידש ואחר כך כנסה לחופה בסתם בלא תנאי ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה, מפני שיכול לומר שאינו רוצה באישה נדרנית אך צריכה גט מספק, כיוון שלא יתנה על כך במפורש. וכן המקדשת האישה על מנת שאין בה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת, שהרי לא יתקיים תנאו, ואם קידש ואחר כך כנסה לחופה בסתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה, מפני שיכול לומר שאינו רוצה באישה בעלת מום אבל צריכה גט מספק, כיוון שלא יתנה על כך במפורש. כל המומין הפוסלים בכהנים לעבודה בבית המקדש פוסלים, נחשבים מומים גם בנשים, לעניין ביטול הקידושין והפסד הכתובה, אבל אם נמצאו באישה מומים קטנים יותר, אין הקידושין מתבטלים, מחמתם. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, ט"ז בשבט תשפ"ד, ערב שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים פ"ה ופ"ו. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבריות גופה ובנאור המעליה ובכל מיני דמי תו, בתחילתו של שבוע טוב וחדש ומלא בשורות טובות, אמן כן יהי רצון, יום ראשון, חי בשבט, תפשין פי דלת, תפשין דף, ונלמד דף פז, במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה שירה, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמי, תמי נותן התורה, ממקור הברכה. ולכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.